לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, י"ד בחשוון תשע"ט, טוב יומן לפי שעה היום, נושאים רבים ומגוונים. תהיה איתנו כאן סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, תדבר איתנו על הצהרותיו האחרונות של המלך הירדני עבדאללה וסירובו להמשיך את חכירת השטחים החקלאיים לישראל כפי שנקבע בנספח הסכם השלום. היא תדבר איתנו גם על הסוגיה המדינית והדיווחים, הלחץ צפוי מכיוונו של טראמפ לעבר נתניהו, האם יש מקום לדאגה? אתמול נפטר והובא למנוחות רבה של העיר בני ברק, הרב שלמה קורח, זכר צדיק לברכה, מי שנחשב לזקן רבני תימן על דמותו ייחודית, של מי שלמד גם בישיבת פוניבש וגם במרכז הרב, וידע לאחד מגזרים שונים ומגוונים. אנחנו נשוחח עם מי שיצק מים על ידיו, אפשר לומר, הרב יהונתן אדואר, רב שכונת מרכז פתח תקווה. מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה את יוזמתם של השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל ושר הכלכלה אלי כהן להקמת מאגר אל תתקשרו אליי, במסגרתו יאסר על חברות השיווק להתקשר לכל מי שרשום במאגר הזה. מי שיעבור ובכל זאת יתקשר ייכנס בסכום של 45,000 שקלים. השרה גמליאל תהיה כאן כדי להסביר את החוק החדש ההולך ונרקם וגם להשיב על כמה שאלות. מנגד תהיה כאן עורכת הדין מיכל שחר, היא מומחית לדין האזרחי מסחרי, והיא סבורה שהצעת החוק למאגר אל תתקשר אליי פוגעת בחברות מסוימות שאין עוול בכפם, וגם בקשישים שלא רוצים אפוטרופסות של הילדים שלהם שיקבעו להם אם להיות או לא להיות במאגר שכזה. בראשית השבוע שבה לישראל מארצות הברית משלחת מיוחדת של ערביי ישראל מטעם ארגון מילואימניקים בחזית. במהלך הביקור קיימו חברי המשלחת סבב הרצאות בקהילות יהודיות ונוצריות ובאוניברסיטאות וסיפרו על החיים במדינת ישראל כבני מיעוטים. הם ניסו להציג תמונת אמת על החיים בישראל, להפריך טיעונים של ארגוני BDS וארגוני שמאל כדוגמת בצלם ושוברים שתיקה. אנחנו נערך כאן את אחד מחברי המשלחת הזו, יוסף חדד, ערבי נוצרי ישראלי, פעיל חברתי במגזר הערבי בישראל וגם נכה צהל, נשמע ממנו על הסיור, המסע האחרון בארצות הברית. פרשת הקישון. הפרשה הזו, כך מסתבר, לא טעמה, לא מעט לוחמים בצהל שהתאמנו בקישון, ובעקבות כך חלו או הפכו לנכים, וגם כאלה שנפטרו ברבות השנים בעקבות אותם אימונים, עדיין לא הוכרו על ידי משרד הביטחון. הם נדרשים עד היום לסחבת מפרכת, לעתים כמעט בלתי אפשרית, כדי להוכיח את נסיבות מחלתם ולזכות בפיצוי שנקבע בחוק. הפרשה מגיעה, כמו הרבה פרשות אחרות, גם לפתחו של בגץ, אבל משרד הביטחון מצידו מבקש הערכות, והמשמעויות של הערכות שכאלה קריטיות עבור לוחמים שחלו וגם עבור בני המשפחות. יהיה איתנו כאן מי שמייצגת את הלוחמים בבגץ, עורכת הדין דורית אלי מלך. וביום חמישי הקרוב יקיים מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית שחזור לסיורו של בנימין זאב הרצל בארץ ישראל. בנקודות השונות שבהן ביקר יומחזו מפגשים שקיים, או כאלה גם שלא קיים, אולי היה רצוי שיקיים. כל זאת במלאת 120 שנים לביקור. אנחנו לקראת האירוע הזה נארח את מנהל מרכז הרצל עודד פויר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלום לך.
שלום לכם.
ראשית, ברוכה השבה לזירה הפוליטית שאותה עזבת לכמה חודשי חופשה, שאנחנו נאחל גם בעקבותיה מזל טוב החופשה הזו.
קוראים לזה חופשת לידה, אתה יודע, זה לא חופשה באמת.
כן, כן, בוודאי. אגב, הפוליטיקה ששבת אליה שונה דרמטית מזו שעזבת?
חזרתי לשנת בחירות, על כל המשמעויות. בחירות ברשויות המקומיות ובחירות ארציות, ככל הנראה, בחצי שנה הקרובה.
כן.
או מוקדם או מאוחר.
והערכה שלך? הניחוחות ב...
אני מעריכה שאנחנו ערב בחירות, שוב, אני לא יודעת להצביע לתאריך, אבל הערכות שהיו במערכת הפוליטית שמרץ 19, יכול להיות שהמערכת תתכנס לשם, אז יש סבירות גבוהה עדיין שזה קורה.
אז מרץ 19 זה ההימור שלך, ונעבור לעניינים שמסעירים אותנו, וכמובן סוגיית המלך הירדני, הוא לא מתכוון להמשיך את הסכם החכירה שנחתם עם ישראל ל-25 שנים, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתם במשרד החוץ, קודם כל מבינים למה, האם זה איזושהי חולשה שלו מול אנשיו, צריך להפגין כוח, מה קרה שם, מה קפץ כרגע?
קודם כל אנחנו בוודאי יודעים מה הרקע להחלטה הזאת, הרקע להחלטה הוא לחץ פנים ירדני, בעיקר פוליטי מאוד מאוד חזק, 90 חברי פרלמנט שממש דרשו את זה, והציגו לו מציאות שבה הם רוצים לעמוד על ה... זכויות שלהם על פי הסכם השלום שלנו. יש כאן בעיניי לפחות עדות של חולשתו הגדולה של עבדאללה מול הלחץ הפנים ירדני. הוא נמצא במצוקה פנימית מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו כמובן צריכים לשמור על האינטרס הישראלי בתוך כל זה. יש הסכם שלום שהוא הסכם מסגרת מאוד מאוד רחב שכולל הרבה מאוד שיתופי פעולה, ויש סך הכל בתוך מרחב שהופך להיות יותר ויותר מתכנס למאבק של העולם הערבי בתוך הסיפור האיראני, אין ספק שירדן לא יכולה להרשות לעצמה להיפרד מציר התמיכה הישראלי-אמריקאי, וצריך לזכור גם שיש בעיות כלכליות מאוד מאוד גדולות בירדן, ושירדן זקוקה לנו גם בנושא מים, ובכלל אני חושבת שהאינטרס הירדני פה הוא כמעט... גדול יותר מהאינטרס הישראלי בלא לקלקל את היחסים.
זאת אומרת, מה שאני שומע ממך זה שאנחנו לא נסתפק באיזשהם שיחות, דיונים, בקשות של ראש הממשלה מהמלך הירדני, יכול להיות פה גם הבהרת פגיעה באינטרסים.
אני חושבת שנכון לרגע זה, יש איפול מוחלט על היכולת שלנו לדבר על זה ציבורית, יש דיונים שמתקיימים במסגרת הרגישות של הנושא במלל, עם ראש הממשלה, ראש הממשלה מקיים את ההתייעצויות האלה, עם כמובן השגריר שלנו בירדן, עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החוץ, אני יכולה להגיד לך שאני מעודכנת כל הזמן על מה שקורה בדיונים, אבל אני לא יכולה כרגע לחלוק עם הציבור, לאן הדברים ילכו, זה כרגע מצוי בהתייעצויות פנימיות, כאשר ברור לנו לגמרי שאנחנו לא נקבל את ההצהרה הירדנית, כמו שהיא, אנחנו נחתור לשינוי של זה, בוודאי שהדבר המועדף הוא להחזיר את המצב על כנו, להעמיד את המצב על כנו, כמו שהוא בעצם היה לאורך כל השנים מאז חתימת הסכם השלום, ויהיו על זה גם התייעצויות פנימיות בתוך ישראל, אבל גם מגעים מול הירדני בעניין הזה.
ואנחנו, אבל אם אנחנו רוצים להחזיר את המצב על כנו, ואנחנו גם לא רוצים... אנחנו לא נוכל גם להציב את המלך במצב שהוא באמת מושפל מול הציונים, אז נצטרך לפצות אותו איכשהו, לא?
אני לא חושבת כרגע שהשיח הוא שיח של פיצויים, השיח הוא שיח של יש אינטרס לשני הצדדים לשמר את הסכם השלום, ויש מחירים לזה שיש כאן כרגע הצד הירדני בוחר לא לפעול ברוח הסכם השלום, אם אפשר להגיד את זה ככה, ועושה משהו שהוא לא מקובל, או לא היה מקובל כל השנים האלה. ואני אומרת שוב, כדאי לחכות בסבלנות, בשבועיים הקרובים בירושלים התקיימו הרבה מאוד התייעצויות ודיונים בעניין הזה, וראש הממשלה יקבל את ההחלטה איך הוא רוצה לטפל בעניין הזה, שהוא מאוד מאוד רגיש.
אנחנו נכשלנו אבל, בינינו לבין עצמנו, משרד החוץ, משרד
ראש הממשלה. אנחנו, להפך. לא,
כי הרי הכל ידוע, יש תאריך, יודעים מתי...
להגיד שיש כישר, אתה יודע, זה משהו שאני לא מוכנה לקבל על עצמי. Oh. משברים פנימיים בתוך העולם הערבי, יש להם את הדינמיקה שלהם, לא כל דבר צריך להאשים את עצמנו ואת ישראל.
לא, אבל אולי היינו צריכים להיערך קצת יותר לרגע שבו מסתיימת החכירה הזאת. אגב, הדבר הזה קורה גם מול הכנסייה היוונית בירושלים. פתאום מגיע שנה, שנתיים לפני, וכולם נרעשים ותולשים שערות, כי עוד מעט לא נוכל להסתובב בירושלים. אותו דבר גם כאן. למה מחכים לרגע האחרון?
טוב, לא חיכינו לשום רגע האחרון. הנושא הזה ידוע לראש הממשלה. הדיונים האלה, סליחה, מתקיימים בתוך משרד החוץ. אני רק אומרת שמבחינתנו, כרגע המצב הוא רגיש, ואנחנו מאוד רוצים לא לשמור על ה... לא לאבד את האפשרויות שלנו להגיב בכל הדרכים. אנחנו רוצים להשאיר את הנושא הזה כרגע בהתייעצויות פנימיות בין משרד החוץ למל"ל, ללשכת ראש הממשלה.
אז אני שומע ממך שאת מעדיפה לשמור את הדבר סגור, אז אנחנו נשאיר אותו סגור ונעבור לעניין נוסף. שמענו השבוע על אמירות של נשיא ארצות הברית טראמפ שיש לו אפשרות או רצון או כיוונים כאלה ללחוץ על נתניהו כפי שהוא לחץ על אבו מאזן בשאיפה להגיע לאותה תוכנית מדינית. אנחנו נערכים ליום שבו חיבוק הדוב האמריקאי יהיה קצת ככה מגרד בגב?
מהיום הראשון שהממשל הזה נכנס לפעולה, אנחנו הבהרנו לאמריקאים מה הקווים האדומים שלנו בכל מה שנוגע למסע ומתן עם הפלסטינים. אני אישית הייתי שותפה לכמה שיחות כאלה וניהלתי חלק מהן בוושינגטון וחלק מהן מול השגריר פרידמן. ברור שקו אדום זה נושא של התנחלויות, אנחנו לא נפנה אף יהודי מביתו. הרעיון הזה של הכירה או נסיגה משטח לא יחזור על עצמו. בנוסף, אנחנו ממשלה שמתנגדת לרעיון של מדינה פלסטינית. אחרי כל השנים האלה, אחרי נאום בר אילן והמשמעויות שלו, אפשר להגיד שממשלת ישראל היום היא ממשלה שמאוחדת סביב הרעיון שמדינה פלסטינית היא דבר שמסכן את מדינת ישראל. אני ברמה ערכית לא מאמינה בזה, כמובן, שנה אידיאולוגית והקשר שלנו לארץ ישראל. ואנחנו מבהירים לאמריקאים שכל פתרון וכל הסדר צריך לכלול קודם כל את הפסקת הטרור. יש לנו רשות פלסטינית שנמצאת היום במשבר מאוד מאוד עמוק של הנהגה. המנהיגות של אבו מאזן היום היא מנהיגות תומכת טרור, היא לא מנהיגות שפניה לשלום, היא לא מנהיגות שפניה להידברות. יש קיצוניים שרק גוררים את אבו מאזן כל הזמן לעשות תחרות מול חמאס, מי פועל יותר נגד ישראל. יש הנהגה שהיא בכלל לא מחוברת בין חמאס לרש"פ בנושא עזה, שאבו מאזן מונע מהעזתים לקבל סיוע בינלאומי וסיוע הומניטרי מטעמים פוליטיים פנימיים. זה המצב המורכב שלתוכו נכנס הנשיא טראמפ. ובתוך כל זה, אנחנו מדינת ישראל מהצד שלנו, מבהירים שאנחנו לא, פנינו לא לפינויים ולא למדינה פלסטינית, וכל הרעיונות האלה הם רעיונות שיורדים מהשולחן הבינלאומי. להפך, אנחנו רוצים להציג חלופות מדיניות, חשיבה יצירתית על פתרונות שהם יותר מתאימים למציאות המזרח תיכונית שאנחנו חיים בתוכה.
כמו?
ובתוך, אתה יודע, רעיון האוטונומיה, הרעיון בעצם שאנחנו נמשיך בכיוון הזה של פיתוח ההתיישבות היהודית, כי אנחנו מאמינים שזה חלקים שאנחנו קשורים אליהם, קשרים של 4,000 שנה. מי שרוצה לחיות איתנו בשלום, מוזמן לחיות איתנו בשלום, אתה יודע, אנחנו לא מונעים מאף אחד לחיות איתנו בשלום. שלום זה מצב שהוא לא עניין של הסכם פורמלי כזה או אחר, זה מצב תודעתי שאומר אנחנו מפסיקים להילחם בישראל. זה לא המצב הפלסטיני כרגע.
והאמריקאים באותם מפגשים שאת מדברת עליהם, שהיית שותפה או ניהלת אותם, שומעים, אומרים, בסדר, הגיוני, מקובל, או שאומרים, אוקיי.
תראה, הממשל הזה הבין שתוכנית שתי המדינות, שמענו את זה מטראמפ כמה פעמים, תוכנית שתי המדינות לא עבדה במציאות, והעובדה שבמשך הרבה מאוד שנים הלכו בנתיב שבו אמרו ירושלים תהיה חלק מההסדר הסופי, ואנחנו מורידים את ירושלים מהתחלת הדיונים. הנשיא טראמפ הפך את היוצרות ואמר, קודם נקים בירושלים כבירת ישראל, ונבהיר לפלסטינים שיש מציאות, ואנחנו מכירים במציאות, ואנחנו מתחילים דווקא לגעת בליבת הסכסוך שזה ירושלים. אז הנשיא טראמפ עושה כאן הרבה מאוד דברים לא שגרתיים, מעביר שגרירות כמובן, והדבר הזה...
אבל שמענו דווקא בנושא הזה של ירושלים, שאיפשהו, ככה לפחות דווח בתקשורת, שגורמים מדיניים בישראל חוששים שאותו טראמפ יכיר במזרח ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית.
אני לא מכירה את זה, ולא רק שאני לא מכירה את זה, אני לא רואה שום סיבה בעולם שטראמפ יתגמל את הפלסטינים על הסרבנות האינסופית שלהם להיכנס לדיונים, למסע ומתן, הם כרגע מפנים עורף לממשל האמריקאי, למה שיתגמל אותם? אני רק רוצה להזכיר את המהלכים של טראמפ בקדנציה הזאת, הוא מפסיק את כספי הסיוע לאונרה, הוא בעצם טוען שהפלסטינים מממנים טרור ומשפחות מחבלים, אז הוא מקזז את הכספים האלה מכספי הסיוע האמריקאי. יש כאן כל הזמן פעילות אקטיבית נגד הרשות הפלסטינית, בגלל התמיכה של הרשות הפלסטינית בטרור. אני לא רואה שטראמפ מחפש איך לתת להם מתנות, הוא בעיקר מנסה לרמוז להם שהדרך שבה הם בחרו שהיא דרך הטרור, היא לא דרך שתקדם אותם מול הממשל האמריקאי הזה.
אז בסופו של דבר זה נשמע שלמרות ככה ההבלחות האלה, את רגועה.
אני לא חושבת שהמילה היא רגועה, אני ריאליסטית, אני חיה במציאות של המזרח התיכון, שב-2018 במציאות הנוכחית אין התכנות להסדר שלום, וכל עוד הממשלה שלנו, הממשלה הימנית שלנו שמוביל אותה נתניהו בתבונה רבה, אז לא תהיה מדינה פלסטינית, כי אנחנו חושבים שזה מנוגד לאינטרס הישראלי, וזה דבר שהוא לא נכון מבחינת הפתרון לכל המרחב, זה דבר שיערער את היציבות, ייצור עוד מובלעת חמאסית באזור, שלצערי הרב אנחנו יכולים היום גם להגיד מובלעת איראנית, כי אנחנו בסופו של יום רואים את איראן שולחת זרועות לכל האזור, רואים את זה בדרום ובצפון, חיזבאללה וחמאס עם הזרוע האיראנית הגדולה שמממנת את הארגונים האלה, אז צריך בסוף להסתכל בצורה מפוקחת ולשאול מה טוב לעתיד האזור ומה טוב לעתיד ישראל, ובטח שמדינה פלסטינית זה לא דבר שהוא טוב לעתיד ישראל.
ויש איזושהי נכונות שם לשמוע על רעיונות האוטונומיה. טוב, אנחנו נחכה לראות...
דובר גם על קונפדרציה ופדרציה.
קונפדרציה ועוד... זה דבר שזכה לבוז מצידו של אבו מאזן.
בסדר, אבל הוא גם בא לרעיון המדינה הפלסטינית. אני רוצה להזכיר לך כל פעם שהוא קיבל את ההצעה הזאת, הוא סרב לה.
כן. טוב, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני מאוד מודה לך על הדברים. אנחנו עוקבים בדריכות. תודה.
תודה רבה.
יום טוב. אתמול נפטר והובא למנוחות רבה של העיר בני ברק, הרב שלמה קורח, זכר צדיק לברכה, מי שנחשב לזקן רבני תימן. אנחנו רוצים לשוחח על דמותו הייחודית של מי שלמד גם בישיבת פוניביץ' וגם במרכז הרב, וידע לאחד מגזרים שונים, מגוונים שונים, ואיתה נמצא על קו הטלפון מי שזכה לצקת מים על ידיו, רב שכונת מרכז פתח תקווה, הרב יונתן אדואר, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב לך ולכל המאזינים והמאזינות.
אדם מאוד מיוחד, ובכל זאת, אם יותר לי לומר בעדינות, לא עשה כותרות שמשכו אליו תקשורת ותשומת לב. עבודה תורנית שקטה, זה נכון?
זה נכון. אבל הרבה אנשים מיוחדים לא היו מוכרים לכולם. רוב האנשים הם היו מוכרים מתוך, לא מתוך הפרסומת, כמו מתוך הערכה האמיתית שיש לאדם. ראשית אני מאמין שאין בית אב תימני, יהודי תימני, שלא מכיר את הרב שלמה זצ"ל, אותו ואת כל משפחתו, ולא רק הוא, אלא כל אנשי בני ברק, וכל מי שספון בתורה, ויכיר ולמד בספרים של הרב, אין ספק שהוא הכיר אותו, הכיר את דמותו. מצינו הרבה אנשים גדולים, או בתורה, בהלכה, או באמונה, או בשאר הדברים, בשאר המקצועות של התורה. אני חושב שהרב שלמה זצ"ל היה מאותם אנשים בודדים שהיו גדולים בהרבה דברים, חיברו באישיותם עולמות שונים, הוא נצר ונין למשפחה מאוד מאוד מכובדת, אצילית, אנשי תורה, אנשי מסורת. סבא שלו היה הרב עמרם קורח זצ"ל, שהיה רבה ראשי של יהדות תימן, עלה לארץ, זכה לעלות לארץ, חיבר ספרים, אחד הספרים שלו, שערות תימן, יש שם פרק מאוד מאוד מיוחד, שנקרא התחלת דגאולה, שם הוא מתאר את כל העלייה לארץ, את הראייה התורנית שלו, בכל ההיסטוריה הזאת, כל העלייה לארץ ויישוב הארץ, הוא גם נתן שם צוואה מאוד מאוד מעניינת, צוואה שקורה לכל היהודים להיות שלובים עם אחינו הגאולים ואחינו שנמצאים בארץ כדי לבנות את הארץ, ליישב אותה, מצד אחד לשמור על המסורת, על הישן, מצד שני לקדש את החדש, כמו שאומר הרב קוק זצ"ל, ולהיות שותפים מלאים בבניין הארץ, בניין האומה, בניין התורה. אני חושב שחכמינו אומרים, כשנפטר יוסף בן יועזר, איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, אז הגמרא בסוף מסכת סוטה אומרת, בטלו האשכולות, אשכולות זה איש שהכל בו. הרב שלמה זכה להיות מאלה שנאמר, שניתן לומר לה בפה מלא איש אשכולות.
ובאמת, באמת האזכור הזה של תורת הגאולה בספרו של סבו, בעצם מחזיר אותנו לאותה נקודה שהזכרתי אותה תוך כדי הדברים, והיא לא פשוטה בכלל. זאת אומרת, זה רב ראשון, אגב, שהוא מוכר על ידי הרבנות, רב של בני ברק ראשון שמוכר על ידי הרבנות, והוא יוצא שתי הישיבות הלכאורה כותביות על הלופוניביץ' ומרכז הרב, ואיך הדברים האלה מתלכדים באדם אחד?
אתה צודק. ככה לימדונו ריבותינו, שאדם יש לו מבט רדוד על הרבה דברים בחיים, אז הכל נראה סותר אחד את השני. כשאדם הוא איש של אמת, וירושה לי לומר, הגמרא במסכת ברכות דפי אומרת, שכל אדם צריך לקרוא קריאת שמע על המיטה לפני שהוא הולך לישון, ואם הוא תלמיד חכם הוא פטור, כי הוא כל היום כולו בתוך תורה. אבל אומרת הגמרא, בכל זאת יאמר פסוק אחד של רחמים, והגמרא מביאה הפסוק, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. ושואלים חכמים, אם אינני טועה הרב קוק ואחד מספריו שואל, מדוע הגמרא הביאה את הפסוק הזה? יש הרבה פסוקים בתהילים. אלא הפסוק הזה, אם שמנו לב, מסיים במילים, פדית אותי השם אל אמת. תלמיד חכם צריך ללכת לישון עם המילה אמת, לקום עם המילה אמת, וכל ימם אבט. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אמת, תורתו אמת, וזה המידה העיקרית הבסיסית שראיתי אצל הרב זצ"ל, שמידתו הייתה מידת אמת. וכשאדם הוא אמיתי, אז הוא יכול לראות את האמת שיש בכל ישיבה, בכל מגזר. ממילא, כשאדם שואף לאמת, אז באמת באמת הוא יכול להיות בו איזה סוג של מושלמות כזאת, כי המילה אמת היא מתחילה באלף, מסתיימת בתף ובאמצע מם, ממש שלמות. הוא ידע ללמוד מכל הרבנים, מכל החוגים, והוא ידע להקשיב, ואחד הדברים, אחד האומנויות שחסרות לנו בדור, שהאומנות להקשיב. לדבר הרבה אנשים יודעים, ברוך השם, שרבנים טובים, כולם טובים, אבל הוא ידע גם להקשיב. ומי שיודע להקשיב, סימן שיש לו שאיפה לאמת, ואם אינני טועה באחד מהספרים שלו הוא כותב, איך זכה תרח שיצא לו בן כמו אברהם אבינו, כי תרח באמת, הייתה לו שאיפה לאמת בשלב מסוים, הוא לא זכה להגיע לאמת, אבל הבן שלו, אברהם אבינו היה איש של אמת. תמיד שואלים אותי איך אברהם אבינו מצד אחד היה, זה מתאים לפרשת שבוע קצת, איך אברהם אבינו מצד אחד היה איש שהיה מאוד מאוד רגיש לכולם, והתפלל על סדום ועמורה, ומצד שני שבר את כל האלילים ואת כל הפסילים. אני חושב שזה היה אחד הדברים המיוחדים באדם, שיש בו אמת, אז פעמים שהאמת היא כך, פעמים שהאמת היא כך, אבל הכל הכל מצטרף למהלך אחד של חיים. ועל אברהם אבינו נאמר, אחד היה אברהם, אחד. אחד באחדות מיוחדת שידע לכלול בתוכו את הכל.
הזכרנו הרב אדואר את דמותו של הרב, אני רוצה לשאול ברמה האישית, כמי שהיה לצידו ובמשך שנים, מה שנקרא, יצא כמים על ידיו, קצת מהאווירה שהכרת מתוך המציאות הזו.
תראה, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לעצמי שאני ממש עסקתי שנים שנים, אבל כן הכרנו שנים רבות. הקשר עוד התחיל מזה שהוא הכיר את המשפחה שלנו עוד מתימן, כך שהיה קל להתחבר. הכרנו גם דרך רב נוסף שהיה מקורב אליו, הרב יוסף צוברי זצ"ל, שהיה רבה של העדה התימנית בתל אביב יפו, שגם הם היו ממש כמו טרי צנטרי דדאבה, שני צינורות של זהב, שהייתה לנו הערכה רבה מאוד לתורתם, למסורת שלהם, לאמונה שלהם, הייתי אומר, גם לענווה שהייתה בהם. כל תלמיד מחפש ממי ללמוד. ויש את הצד הלימודי שכולם מכירים, אתה שומע שיעורי תורה מהרבה רבנים, אבל אתה מחפש דמות כדי לשמש אותה, כדי לשימושה של תורה יותר מלימודה. כולנו מחפשים רב שדומה עליך רב למלאך השם צבאות, תלמד תורה מפיו. אנחנו מחפשים מלאכים. וכי כשעם ישראל עמדו מתחת להר סיני, אז כשאמרו נעשה ונשמע, אז הגמרא אומרת שהם היו דומים למלאכים. מלאך זה דמות שהנעשה ונשמע שלו הם חטיבה אחת. לא שיש בו הרבה מהנשמע, והנעשה פחות, אלא נשמע ונעשה זה חטיבה אחת. ואנחנו כולנו מחפשים דמויות כאלה כדי להיות לצידם, ללוות אותם, להיות איתם, לא, לשמור אותם לא רק בשיעור, אלא לראות אותם בשיעור חייהם, ללוות אותם מהבוקר עד הערב בכל מקום, ולראות איך הם מתנהגים, איך הם מגיבים, איך הם מתייחסים לכל אירוע, אירוע פרטי, אירוע כללי, אירוע לאומי, ולשמוע את ההתייחסות שלהם, ולראות איך הם מגיבים, ומהי דעת תורה אמיתית, כפי שאמרתי, לא רק דרך הספרים, אלא דרך החיים. תורת חיים. ואני חושב שמערב שלמה ניתן היה ללמוד ממש תורת חיים, כל רגע להיות איתו, אם זה בנסיעה, אם זה אצלו בביתו, אם זה באירוע שהוא נמצא, לשבת לידו, לראות ההתייחסות שלו, את האמירה שלו על כל דבר, את הנתינה שלו, את החסד הגדול שהוא היה עושה, את החינוך, היה מחנך גדול. פעם שאל ראש מוסדות ידוע, הלך לאיזה אדמור כדי לקבל ממנו ברכה. אדמור אמר לו, לפני שאני אתן לך ברכה, אני רוצה שתאמר לי במילה אחת, מה זה חינוך? אז אמר לו אותו ראש המוסדות, יש לי אלפי תלמידים ותלמידות, אני, מה זה, במילה אחת, איך אפשר לומר, לתאר חינוך במילה אחת? אמר לו, לא, אני רוצה שתאמר לי בכל זאת. בסופו של דבר, הוא אמר לאדמור, בבקשה, ואז אדמור אמר לו, שחינוך במילה אחת זה עידוד. אם עידוד, וחינוך, אז הרב שלמה זצ"ל היה מחנך גדול. בא אליו תלמיד שכבר היו לו ילדים גדולים, והבן שלו בגיל 18, אם אני טועה, כמו כל ילד בגיל כזה שמחפש את עצמו, עזב, מה שנקרא במרכאות, עזב את כל הדת, את הכיפה, גזב את הפאות וכו'. והוא בא לרב, אמר לו, רב, נו, מה אני עושה איתו? אני כל כך כועס עליו וכו' וכו'. ואז אמרו לו, הרב, תגיד לי, אם הבן שלך נופל לבור, אתה צריך לזרוק עליו אבנים? אתה צריך פשוט להושיט לו יד. תושיט לו יד ותעזור לו ותהיה איתו ותאהב אותו. והכל באהבה ואמונה. זה הייתה דרכו. אפשר לראות את זה ממש לאורך כל הדרך.
סוגיה נוספת שככה עולה בימים האלה, גם בהיבט הכללי, הציבורי, הישראלי, אפילו הפוליטי, והיא גם העסיקה אותו, גניבת הכתבים וספרי הקודש של גדולי תימן, 100 עולים בתקופת העלייה לישראל. ממש היום אמורה להתקיים ישיבה מיוחדת בכנסת ממש על הנושא הזה של אותו שוד כתבים, כתבי יד, ספרים עתיקים. אפשר להוסיף לזה גם את חטיפתה של אחותו, התינוקת באותה תקופה. איך הדברים האלה באו לידי ביטוי אצלו?
אתה צודק. הרב שלמה זצ"ל היה אחד מה... כיוון שהוא היה איש של אמת, אז הוא סחב איתו את אותם תחושות, לא יודע אם לקרוא לזה פגיעה, אבל הוא היה בתוכו לאורך כל השנים, את התחושה הזאת של העלבון, את התחושה של הטרגדיה הזאת, שפגעו בעלייה של יהודי תימן, יהודים שהיו מפוחדים בגלות, בגלל שהם היו בגלות, ויהודים שהייתה להם את מידת התמימות, תום ויושר, יצרוני כי קיוותיך, התמות וישרות, תומת ישרים תנחם, זו הייתה המידה הבסיסית של אותם יהודים, שעלו מחוץ לארץ, ואת רובם, לצערנו הרב, חלק מחבלי העלייה לארץ, פשוט עשו להם עוול, זה דברים ידועים היום, חטיפת ילדים וחטיפת התורה, כי מי שלא היה בן תורה, משפחה שכולה תורה עם הרבה הרבה ספרי קודש והרבה מסורת ויהודי תלמיד חכם, כשאתה לוקח ממנו את ספרי התורה לקחת ממנו את הנשמה שלו, זה דבר ידוע. ולכן שנים רבות הוא סחב את זה איתו, והרבה מקומות שהוא, בהרבה במות שהוא מצא לנכון, הוא דיבר, הוא העיר, הוא אמר כמה זה כואב לו, ולדעתי הוא לקח את זה איתו גם לעולם שכולו אמת. אני מאמין שבחייו הוא ניסה להשפיע, ניסה להעיר, היו תקופות בקום המדינה שאף אחד לא רצה לשמוע על זה, אבל היום שלאט לאט מידת האמת הולכת ומתגלית בעולם בכלל, אני חושב שגם זה הולך ומתגלה, הולך ונחשף. כי השקר לא מחזיק מעמד הרבה זמן כידוע. והאמת הולכת ומתגלית. חלק מהדברים שמתגלים במדיה שיש היום, היום אי אפשר להסתיר שום דבר.
אני רוצה לשאול דווקא מתוך יצא לי להכיר גם אותך, הרב אדואר, כאדם ציוני נלהב, כמי שלפני, כמובן, יום הזיכרון, יש אצלכם אירוע גדול שאתם מנהלים, וביום העצמאות, ודווקא מתוך הגישה הציונית הזאת שהזכרת בתחילת הדברים על סבו של הרב קורח, שהוא כותב על ההתחלת דגאולה, מתוך הלימודים במרכז הרב, איך כשיש כאב כזה, כשיש חור כזה שהוא לא גם, הוא גם לא פרטי, הוא של קהילה שלמה, איך שומרים על על האהבה הציונית הזאת, אהבת ארץ ישראל ועם ישראל וצמיחתו כאן במדינת ישראל, כשיש בור כזה בתוך הלב?
תראה, חכמנו אומרים, ביום טובה יהיה בטוב, ביום רע יהיה ברע. כלומר, לא לגמרי ציטטתי נכון, אבל בגדול הכוונה היא שאנחנו נמצאים בדור שאור וחושך משמשים בו בערבוביה. ועל הטוב צריך להודות. וכולם יודעים שיש אור גדול, ויש טוב גדול, וחסד גדול. ועל זה אנחנו מודים כל יום, משבחים, מהללים וכו'. וצריך ללמוד לחיות עם הפצע הזה, כפי שקראת לו, עם החור הגדול הזה, ולחכות לשעת הכושר. כדי שניתן יהיה באמצעים, כמו שאמרת לפני כן, פוליטיים, כדי שניתן יהיה באיזושהי צורה לעשות עם זה משהו, כי רק לבכות זה לא עוזר, זה לא נותן כלום. אז לא שוכחים את זה, ברור, אבל בונים את עצמנו, בונים את עם ישראל, בונים את ארץ ישראל, בונים את תורת ישראל. תורה, הוא כל כך דיבר כל הזמן על תורה, תורה. אז אנחנו עוסקים בבניין, ונטפל גם בפצע הגדול הנורא הזה, שיגיע הזמן. מדי פעם כשהייתה אפשרות, הוא היה מדבר על זה, חושף את זה, עושה מה שהוא יכול לעשות, פעמים בנסתר, פעמים בגלוי, אבל אף אחד לא יכול לחסות את האור הגדול שזורח היום על העולם, על האומה הישראלית, והוא הכיר את האור הגדול הזה, היה שותף לאור הגדול הזה, אבל חיים עם זה, זה כמו להבדיל, כן, כמו אדם שעולה לארץ, אחרי השואה איומה, והוא חי פה, והוא מקים משפחה, יש לו ילדים, והוא בונה את עצמו, אבל הוא לא יכול להתעלם לרגע ממה שקרה בשואה איומה. אני חושב שגם כך זה די דומה.
ממש ככה לסיום, אני נשאר באותו עניין, ושואל, האם הרב קורח יצא לו לשלם איזשהו מחיר, אם אפשר לקרוא לזה כך, בגלל העמדות האלה, העמדות התומכות מדינה והעמדות הציוניות האלה, כרב העיר בני ברק, שלא בדיוק, רובה לא בדיוק נוהה אחר התפיסה הזאת של מרכז הרב.
אתה צודק, אני לא יודע לומר לגמרי, אבל אני כן יודע לומר שמי שמינה אותו בזמנו, היו כן אנשים שקשורים לציונות הדתית, אבל עצם העובדה שהרב שלמה זצ"ל זכה לשרת את הציבור, את כל הציבור הבני ברקי, בגאון, במקום כזה, אני חושב שזה תעודת כבוד עצומה לרב בישראל, להיות רב במקום כזה שיש בו זרמים שונים, ועדיין להיות שם ולכהן בצורה בהוד והדר, הייתי אומר ככה, בעיר בני ברק, אני חושב שזה תעודת כבוד עצומה, וזה רק מי שיכול לשרוד במקום כזה, ולרומם את קרנה של העיר, את קרנה של התורה והאמונה, זה רק אדם שהוא כל כך, יש בו עוצמה גדולה, שיכל, כפי שאמרנו בתחילת דברינו, להכיל את כל הדברים האלה יחד.
הרב יונתן אדואר, רב שכונת מרכז העיר פתח תקווה, ראש מוסדות אברהם אוהבי, גם זה חשוב להזכיר. אני מאוד מודה על הדברים, ושנזכה לבשורות טובות.
הרב שמעון, ירושה לי משפט אחד לסיום. העבדה היא לא רק עבדה לעדה התימנית, העבדה היא לכלל ישראל. עם ישראל איבד שר וגדול בישראל.
תודה רבה, כל טוב, בשורות טובות, שלום שלום. מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה את יוזמתם של השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל ושר הכלכלה אלי כהן, להקמת מאגר, אל תתקשרו אליי, שמסגרתו יאסר על חברות השיווק להתקשר לכל מי שרשום במאגר הזה. הכנס למי שבכל זאת יתקשר יעמוד על 45,000 שקלים, בהחלט כנס ראוי ומטלטל למי שיעז לעשות זאת. איתנו נמצאת על קו הטלפון השרה גמליאל, שלום לך.
בוקר טוב.
המהלך הזה שלכם הוא בעצם חלק מאיזושהי חבילה שאת מנסה לייצר כדי למנוע את מה שנקרא עוקץ הקשישים של חברות מהסוג הזה.
אכן כן, מדובר ממש במגפה, ממש מדובר כמעט בכל כך הרבה אזרחים ותיקים, זה ארגון הפשיעה החדש שפועל ממש ממוקד כנגד הסבים והסבתות שלנו, ובצורה מאוד מאוד אגרסיבית, על ידי שיווק טלפוני אגרסיבי, פוגעני, שמוכר מוצרים שהם לא זקוקים להם, שבכוח, בכל מיני שיטות כאלה ואחרות, שמענו על כל כך הרבה דברים ממקור ראשון של אזרחים ותיקים, על ממש מדובר במאות אלפי שקלים לפעמים, זה לא נתפס, וזה ממש כך. או אנשים פתאום רואים שמגיעים להורים שלהם, אפשר רק להוציא את הראש מבין כל הזינים והציפיות, ומנצלים, מנצלים את הבדידות, מנצלים את המצבים שבהם לעתים אזרחים ותיקים נמצאים לבד.
ההטרדות האלה של אנשים קשישים זה גם ממש מגיעים אליהם הביתה, לא רק בטלפון.
כן, גם מגיעים פיזית, פנים אל פנים, ממש שיווק אגרסיבי, שהאזרחים הוותיקים לעתים לא מצליחים לעמוד בפרץ הזה של השיווק האגרסיבי הזה מן הצד האחד, ומן הצד השני לעתים סתם גם מוציאים מעין הודעה כזאת להוצאת הכרטיס האשראי, ואז מאותו רגע כבר הם מנצלים בצורה מאוד מאוד מהוקצת של איך לבוא ולקחת מהם את הכספים, הדברים גם שהם לא מקבלים. וזה דבר שהוא חמור, אנחנו רואים בזה ממש פגיעה קשה. אותם אזרחים ותיקים לעתים לא נעים להם לשתף את הילדים, ומוצאים את עצמם בסיטואציה מאוד של אלימות כלפיהם, והם מנסים להתמודד עם זה לבד, ואומרים להם, אם אתם לא, אם עכשיו תשנו לנו איקס כספים, אנחנו נסגור ונפסיק להתקשר, והם חושבים שבזה זה נגמר, והעושק ממשיך. הדברים האלה צריכים להיפסק אחת על דמית. עכשיו, לך לבית משפט, ועד שאזרחים הוותיקים יכולים להגיע לבית משפט, ולעיתים הם גם מאוד מבולבלים עצם המעמד, וכל הסרבול הזה, אנחנו מנסים למצוא לו מענה של טיפול מונע מלכתחילה משפחות, ואזרחים ותיקים יוכלו מראש לציין את שמם במאגרים שהם לא מעוניינים שיתקשרו אליהם בכלל. במאגר רק התקשרו אליי, אומר מלכתחילה לכל החברות הטלמרקטינג השיווקי, שהם לא רשאים מראש, הם לא צריכים להוכיח שום דבר, מראש אסור להם להתקשר לכל אותם אנשים שיהיו רשומים במאגר, ומי שיתפס מתקשר, אפילו אם הסכימו או לא הסכימו, זה לא יהיה רלוונטי, הם יקבלו קנס של סדר גודל של 45 אלף שקלים, ואנחנו מאמינים שזה כבר לא ישתלם להם להיכנס לתוך אותו שיווק אגרסיבי כנגד האזרחים הוותיקים, אנשים מוגבלויות ועוד כהנה וכהנה האזרחים שנפגעים כתוצאה מזה.
זה אמור לכלול לא רק שיווק של מוצרים, אלא גם התרמות?
זה כולל כל דבר שהוא שיווקי שאנשים מבקשים לא להתקשר אליהם. וצריך לכבד את הדרישה שלנו.
מה באמת לגבי ולגבי התרמות? זאת אומרת, התרמה למוסד חינוכי כזה או אחר, שמקיים איזשהו אירוע שנתי, ולקראתו הוא מטריד אנשים.
אנחנו, כמובן שההצעות, את כל הניואנסים, ייבחנו בוועדת הכנסת לקראת שנייה ושלישית, במידה ויראה שמדובר בגופים שיש בהם את באמת את הרצון מצד האנשים, וזה משהו שהוא לא מדובר פה על עושק או דברים כאלה, הנושא ייבחן בצורה מאוד יסודית בוועדות, ויראו לנכון אם זה כן ייכנס או לא ייכנס לתוך הרשימה.
מהעובדה שאתם מטפלים בזה בצורה כזאת של כנס, במידה, ואני מבין שהם באופן כזה או אחר די מצליחים לפעול דרך החוק. זאת אומרת, אתם לא אומרים עצם קיומה של חברה כזאת שמשווקת טלפונית מוצרים בצורה כזאת אגרסיבית, זה עבירה על החוק, אלא משהו עוקף כזה.
נכון, אנחנו מאפשרים את חופש העיסוק מן הצד האחד, מן הצד השני מפסיקים את העושק. צריך למצוא את הגבול, והוא לפעמים נמצא די בשטח אפור. ועל כן אנחנו אומרים מראש, אזרחים שיהיו מעוניינים שלא יפעילו עליהם את אותה אגרסיביות בשיווק, יוכלו להירשם במאגרים.
אגב, למה לא לעשות הפוך?
במין הצד אחר, חברה שכן תהיה מעוניינת לבצע פעילות של מכירה צרכנית באופן של שיווק טלפוני, תהיה מחויבת לגשת למאגר ולגרוע את כל אותן שמות מאותם טלפונים שהיא מקיימת.
למה זה לא פועל הפוך? שכל האזרחים, קודם כל, הם במאגר כזה שאי אפשר להתקשר אליהם. אם אני רוצה, כי לפעמים גם באדם מבוגר, שאת מכירה את הדבר הזה מתוך העיסוק היומיומי שלך במשרד, לא תמיד יש לו את בן המשפחה שיעזור לו, וכמו שאמרת גם לפעמים הם מתביישים. עכשיו להתחיל, הם לא מבינים בדיוק בפרוצדורות, אז אולי כשכולם יהיו במאגר, מי שרוצה שיתקשרו אליו, שיבקש ויהיה מאגר חיובי.
כן, זה יותר בעייתי מבחינת חוק חופש העיסוק, זה יותר מסורבל. בואו נראה ונתקדם סביב הנושא של המאגר. אנחנו נסייע על ידי כל השילוב הבין-דורי שלנו עם הסטודנטים ובנות שירות הלאומי ותנועות הנוער לעדכן גם מהידיעה שלנו את כל אותם אזרחים ותיקים בודדים, על מנת כן שיהיה להם את המידע לגבי האפשרות הזו של להיכנס למאגר שלו, יפעלו נגדם בשיווק אגרסיבי, ואני מאמינה שזה יסייע באופן דרמטי למיגור התופעה, עם עוד מספר צעדים נוספים שאני פועלת לגביהם.
אז זהו, מספר הצעדים הנוספים.
חברות האשראי והבנקים, אני עכשיו בדיוק בדרך, אני בדרך עכשיו לאירוע, לכנס של אזרחים ותיקים, ביחד עם הבנקים, אנחנו קידמנו את זה שלאור הנושא של השיווקים, כל הנושא של המהפכה הדיגיטלית גם בבנקים, אז לתת את הכלים לאזרחים ותיקים לדעת את כל האינפורמציה, ואנחנו יצאנו בפרויקט עכשיו בשלישי בשלייקס, שהם הולכים לקולנוע, לפני זה יש להם הרצאות שמסבירות להם בדיוק את כל השינויים המדוברים, תוך כדי הרשמה לסדנאות, שהסדנאות יהיו סדנאות גם בקבוצות וגם פרטניות, שבכל הבנקים, בכל רחבי הארץ, בחודש נובמבר ודצמבר, כולם יוכלו לבוא וללמוד באופן פרטני את כל ההתנהלות של החשבון הפרטי שלהם בבנק, וזה לטעמי גם מסייע בעושק של האזרחים הוותיקים, שהם יוכלו לראות בדיוק את כל ההורדות וההוצאות וכל הדברים בזמן אמת, ולהיות חשופים יותר לכל המידע המתבקש, וגם בלי קשר לנהל את החשבונות שלהם בצורה יעילה, ושידעו בדיוק מה קורה היום בכל העידן הדיגיטלי בבנקים.
ואם אני מבין נכון, הנושא של, העוקץ, המניעת העוקץ, זה יכלול גם איזשהו סיוע משפטי שאתם מתכוונים ללוות מי,
נכון,
ש, מי שכבר תוכנית, תובע.
יש תוכנית לאומית שבשבועות הקרובים אני אציג אותה בממשלה, הקציתי לה 15 מיליון שקלים על מנת למגר את העושק הזה לחלוטין. אנחנו צריכים אפס סבלנות לפגיעה באזרחים הוותיקים שלנו, אנחנו נתת להם את ה... והדרנו פני זקן, ובהקשר הזה אנחנו צריכים גם לשמור עליהם מכל משמר על ידי כל אותם עבריינים, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך, ואני מאמינה שהפעילות ההוליסטית הכוללת בסופו של דבר גם תמגר את התופעה הזו לחלוטין.
השרה לשוויון חברתי, השרה גילה גמליאל, אני מאוד מודה לך על הדברים וגם על המיזמים החשובים האלה. תודה רבה.
תודה רבה.
יום
תודה.
טוב. ואחרי ששמענו את דבריה של השרה גמליאל בזכות החוק שימנע את, ככה היא מקווה כמובן, ימנע את הטרדת ועוקץ האזרחים הוותיקים ולא רק אותם, אנחנו רוצים לבחון, אולי יש גם פן אחר לכל הסוגיה הזאת, ואיתנו נמצאת על קו הטלפון מומחית לדין האזרחי מסחרי, עורכת הדין מיכל שחר, שלום לך.
שלום.
אפשר... איפשהו ככה לקטרג על הצעת חוק שבסך הכל רוצה למנוע הטרדות טלפוניות מהסוג הזה?
אני אומר לך. תראה, בעיקרון הצעת חוק היא מאוד חיובית, וכמובן שהקמפיין הזה שהתכלית שלו להגן על הקשישים הוא מאוד מבורך. אגב, זה לא, מה שנקרא, לא המצאנו את זה. השיטה נהוגה גם בארצות אחרות. אבל אני חייבת לומר שאני מודאגת קצת מההשפעה של הדבר על חברות ועסקים לגיטימיים סך הכל, אוקיי? שמשווקים את המוצרים שלהם. לא כל החברות והעסקים הם, מה שנקרא, מנסים למהוג בתרמית או לעשוק את הקשישים. אני גם חוששת שיש לנו קצת פטרנליזם פה כלפי הקשישים, כי סך הכל, אתה יודע, אני רוצה להאמין שכשאני בת 70 ו-80, לא הילדים שלי יחליטו עבורי אם לרשום אותי במאגר כזה או אחר, אלא שיינתן לי את הזכות, שתינתן לי הזכות כמובן, לרכוש כל מה שאני רוצה בו, כשאני רוצה בו.
אז יש כאן שני עניינים שונים, אבל בואו נפרק קודם כל את העניין הבאמת מסחרי לגבי אותן חברות לגיטימיות, כמו שאת אומרת. כמה, מה ההיקף של חברות שבאמת מתקשרות כדי למכור לי מקרר, או לתת לי הלוואה, או להציע לי טבעת מלאת יעלומים, והיא לגיטימית?
אני חושבת שיש הרבה מאוד חברות כאלה. אני חושבת שלמכור, כמו שאתה מוכר בחנות, אתה יכול גם למכור בטלפון, ויש הרבה מאוד חברות שעושות את זה. אגב, היום זה הרבה יותר מפותח, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים נכנסים לכל מיני אתרים באינטרנט ורוכשים, אז נגביל גם אותם, את אותם קשישים מגישה לאינטרנט.
או, כאשר הם רוכשים בעצמם, אז זה בסדר, אבל האינטרנט לא מגיע אלינו בכוח הביתה.
לא ירחק היום שגם זה יקרה, אבל אני אומר, אני מבינה מה שאתה אומר ביחס לאנשי המחירות שמתקשרים. שזו דרך שיווק אגל לגיטימית, היא לא דרך שיווק אסורה. אבל הם רוצים למכור מוצר, והם מציעים את המוצרים שלהם, וזה מוצרים שיכולים להיות, אתה יודע, זה יכול להיות כמו שאמרת, בדווח מאוד מאוד רחב של מוצרים. והרבה פעמים זה גם מוצרים שהאנשים האלה באמת צריכים ורוצים לרכוש אותם. מפה ועד להגן על אנשים מחברות שסך הכל נעשות, באופן לגיטימי, למכור
הדרך, את המוצרים. הדרך היחידה להגיע שיש... ולהציג את, את המוצר הזה היא רק טלפונית?
בוודאי שלא, אבל השאלה היא, האם אתה רוצה פשוט לחסום דרך שיווק מסוימת, שהיא יותר רלוונטית לחברות מסוימות? כמו שאמרת, יש חברות שכך הן מוכרות את המוצרים שלהם. אז אנחנו פוגעים פה בתחרות. למה אנחנו מעדיפים חברות שמוכרות רק בחנויות או רק באתרי אינטרנט על חברות שמשווקות את המוצרים שלהם דרך הטלפון? יש כאן פגיעה בחברות שהן לגיטימיות. אני שוב לא מתייחסת לחברות או חלילה לאנשים שבאמת פועלים בדרכים שהם לא דרכים קשרות. ויש גם כאלה לצערי. אבל יש הרבה מאוד חברות. אגב, גם חברות הסלולר, גם חברות שהן חברות מכובדות, שאנחנו לא חושדים חלילה שהן מנסות להטעות את הצרכנים, מוכרות את המוצרים שלהם דרך הטלפון, וזו דרך שיווק לגיטימית מאוד, שיש לכבד אותה. וכמו שאמרנו, גם מעבר לך...
תהי רגע, קחי את רגע את כובע המחוקק, ואיך נגן באמת עליי? כי אנחנו באמת שומעים על, אני חושב שכמעט כל אחד פגש איכשהו קרוב ידיד, קרוב משפחה, שנתקל בתופעה הזאת ונעקץ ברמה כזאת או אחרת. זה ממש פשע בכל החברה המסחרית שלנו פה בישראל. איך אנחנו מגוננים על קשישים בעניין הזה?
אוקיי, אז קודם כל, יש גם את, כמובן, גם את תקנות וחוק הגנת הצרכן, שזה התפקיד שלהם בדיוק, ולשם כך הם נחקקו. אדם יכול להחזיר מוצר מכל סיבה שהיא, בתום תקופה מסוימת. ולכן, אני כן חושבת שיש כאן הגנה מסוימת. עכשיו, בוודאי שכשיש לנו אנשים שהם לא קשירים, ושהיכולת החלטה שלהם היא פגומה ברמה כזו או אחרת, בוודאי שיש להגן עליהם, ולכך בהחלט יש את החוק, אתה יכול באמת למנות אפוטרופוס על אדם שהוא קשיש ולא יכול להגיע להחלטה עצמאית. אבל אני אומר לך, שאימא שלי למשל, ככה לצורך הדוגמה, כשאני חושבת על זה, לו אני הייתי אומרת עכשיו שאני זו שמחליטה עבורה, כן, אם להכניס אותה למאגר כזה או אחר, היא הייתה, ובצדק רב, מתרעמת, זו אישה פעילה.
זה את מכניסה אותנו את מכניסה אותנו לסיבה השנייה, שאת אומרת שאף אחד לא אוהב שאפוטרופוסים עליו.
אבל תחשוב, גם מצד הקשישים וגם הקשישים, האנשים הבוגרים, אני לא יודעת איך להגדיר את זה היום, אתה יודע, היום כולם חיים כל כך הרבה זמן שאי אפשר ככה להגדיר את זה בצורה כל כך חד משמעית, אבל אני אומר יותר מזה, תחשוב איך זה נראה. גם מצד אחד אנחנו מטילים פה דופי במגזר שלם של חברות ועסקים, שסך הכל מוכרים את מרכולתם, ושוב, הדבר נעשה בדרך חוקית רוב הזמן, ובדרך לגיטימית. וגם מצד הרבה מאוד אנשים, שהם אנשים ששכלם, מה שנקרא, פועל, ועובדים אפילו למחייתם, אפילו אם לא עובדים אגב, עדיין רוצים לקבל את ההחלטות שלהם בעצמם. ואני באמת חוששת שיש כאן סוג של פטרנליזם בעניין הזה.
עכשיו, נראה לך באמת שמספיק, מספיקה היכולת להחזיר מוצר. אנחנו ראינו הרי, שמענו את ההקלטות בכלי התקשורת, איך מתייחסים לאנשים מבוגרים שרוצים להחזיר, רוצים לא לקבל בכלל. כי זה חוץ מלאיים עליהם באלימות פיזית, עשו שם הכל כדי לחייב אותם לקבל את המוצר ולהשאיר אותו אצלם. אז אולי אין להם את הכלים האלה, אין להם את הכוחות האלה להתמודד בבתי משפט, צריך לרדוף ולחייב חברה לקחת מוצר חזרה. אין להם את הכוחות, אז צריך לסייע להם. אפשר הרי לקרוא לכל סיוע איזושהי מידה מסוימת של פטרנליזם.
אני מסכימה שיש בעיה עם חברות מסוימות, או אולי אפילו בדרכי שיווק אגרסיבי מדי, יש מקום להגן. אני מסכימה, אני גם חושבת שצרכנים שנפגעים מחברות בצורה סיסטמטית, זאת אומרת שבאמת רואים שיש כאן איזשהו ניסיון לרמות או ניסיון לעבור על החוק, כי זה לעבור על החוק לא לקבל מוצר בחזרה, אז יש דרכים שהמחוקק קבע אותם כבר כיצד להתמודד איתם. יש באמת יכולת לפנות לכל מיני עמותות ומקומות שבאמת מגינים ויכולים, אתה יודע, ללא מה שנקרא ללא עלות כספית, להצג אותם בבתי המשפט. או אפילו תביעה, שהיא תביעה ייצוגית, כי באמת להטעות צרכן באופן סיסטמטי, אפשר להגיש נגד החברה הזאת תביעות לפי החוק. אבל שוב, מכאן ועד לומר שאנחנו מגינים על הקשישים, בזה שאנחנו מכניסים אותם לאיזשהו מאגר על ידי הילדים שלהם, אני רואה בזה טעם לפגם, אבל אני בהחלט גם חוששת מההשפעה הציבורית, שאנחנו ככה, למרות שאני שוב, אני באמת מסכימה שזה מוצדק להגן על הקשישים שיש איתם, הרבה מאוד דברים שקורים מבחינת השיווק האגרסיבי, אבל אנחנו כאן באמת מקבלים דופי בציבור חברות שלם, שבהחלט לא עשה את דבר שהוא לא בסדר.
אז את אומרת, יש עוד מה לשבת, לעיין, לנסח, ומן הסתם גם היועצים המשפטיים יבואו וימשכו את ההצעה הזאת לכאן ולכאן, ויתפלו בה ויתגנו אותה מכל כיוון אפשרי עד שהיא תצא בצורה כזאת או אחרת. נראה. לאן זה יוביל. עורכת הדין מיכל שחר, מומחית לדין האזרחי מסחרי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, יום טוב. טוב.
פרשת הקישון, כך מסתבר, לא תמה. לא מעט לוחמים בצהל שהתאמנו בקישון, ובעקבות כך חלו או הפכו נכים, וגם כאלה שנפטרו ברבות השנים, בעקבות האימונים הללו, עדיין לא הוכרו על ידי משרד הביטחון, והם נדרשים עד היום לסחבת מפרכת, ולעיתים כמעט בלתי אפשרית, להוכיח, כדי להוכיח את הנסיבות של מחלתם, ולזכות בפיצוי שנקבע בחוק. הפרשה הזו מגיעה גם, כמו הרבה פרשות אחרות, גם לפתחו של בגץ, אבל משרד הביטחון מבקש הערכות והמשמעויות עבור הלוחמים הללו וגם עבור בני המשפחות הן קריטיות. שלום, אנחנו אומרים לעורכת הדין שמייצגת את הלוחמים בעתירות לבגץ, עורכת הדין דורית אלימלך, שלום לך.
שלום רב, בוקר טוב.
איפה זה נמצא הדבר הזה, איפה הסוגיה הזאת, שמי שלא מצוי בתוכה נדמה היה לו שהדבר נפטר כבר לפני שנים?
נכון, אתה צודק, לכאורה העניין בא לסיומו, אבל זה לא נכון, כיוון שאנשים ממשיכים לנהל הליכים משפטיים מאוד מורכבים, ממושכים, מבחינתי מיותרים, על אף שזה המקצוע שלי, אני אומר בכנות. אנחנו כרגע נמצאים בבית המשפט העליון בשני הליכים שונים, אחד עתירה לבג"ץ שהגשנו, והשני זה בקשת רשות ערעור שמונחת בפני בית משפט עליון, כיוון שכשאנחנו מנצחים בערכאות שלום, אז מדינת ישראל, בהמלצת הפרקליטות, מערערת. במקום להביא את הסוגיה הזאת לסיומה, ולתת לאנשים האלה להתמודד עם המחלות שלהם, אז הם בעצם מנהלים הליכים משפטיים. זו בושה למדינת ישראל, אני לא מתביישת לומר את זה. אנחנו כרגע יצאנו גם בקמפיין גיוס המונים, שתפקידו לגייס כספים מהאזרחים. אנחנו סבורים שאם המדינה לא עושה את מה שמוטל עליה, אז אין מנוס אלא לגייס את האזרחים, שמאוד חשוב להם, לתמוך בנו. ומה אנחנו בעצם רוצים לעשות בקמפיין הזה? אנחנו רוצים לעשות את המחקר שהמדינה לא עושה. מה המחקר צריך לעשות? להוכיח את עודף התחלואה בקישון. רק כדי לסבר את אוזניך, בשנת 2003 היו כ-103 אנשים שלקו בסרטן, מתוך אותה קבוצת אנשים שנחשפו. כרגע אנחנו יודעים על כמעט 500 לוחמים שחלו, כשקבוצת החשיפה לא השתנתה, צריך לומר. זאת אומרת, רק כדי להבין, אם רוצים למדוד היראות של מחלה, זאת אומרת, אם קודם היו 103 אנשים שחלו מתוך 2,800 לצורך הדוגמה, היום יש כ-500 מאותם 2,300. וזה משהו שצריך להראות אותו. עכשיו, אנחנו סבורים, זה בדיוק אחת הטענות שלנו בבגץ, זה שמדינת ישראל בעצם מסתירה מאיתנו את הנתונים, ונותנת לכל לוחם לנהל בעצם מיני ועדת שמגר בעצמו, כשאין לו את האמצעים הכספיים, כשאין לו את היכולות, פשוט מתמודד עם מחלה. מחלת הסרטן דורשת התמודדות של כל התא המשפחתי, שמי שמכיר שלא נדע יודע, שכל המשפחה עסוקה בזה, אין עודף אנרגיה להתמודד עם הליכים נוספים לבד מאותה מחלה. וכך יוצא שבעצם זו בשיטת מצליח. מי שיש לו כוחות ואנרגיה, וייעוץ משפטי שעולה הרבה כסף, אז הוא בעצם מגיע עד לבגץ, ומי שאין לו מתייאש באמצע הדרך, ומניח לזה, ואז המדינה יוצאת נזכרת. זו תעודת עניות, צריך להבין את זה.
כמה אנשים מתוך כל המספר כרגע נמצאים שלא הוכרו וברור להם שהמניע למחלה או לפגיעה שיש להם זה אי שם בשנות השירות בקישון?
אני מייצגת כ-30 כרגע שמנהלים הליכים, אינני יודעת עוד כמה משרדים שלא עוכדים.
ולמה הם לא באותה, ולמה הם לא נמצאים באותה קבוצה שקיבלה את הפיצוי בשעתו?
זאת שאלה מצוינת, אבל זה לכאורה אבסורד. מדוע הם לא נמצאים באותה קבוצה? משום שהם חלו מאוחר יותר. אני רק לעשות לך סדר בציר זמן. ב-2003, כשניתנה החלטה של מופז קריאה שר הביטחון, אז מיד כל מי שחלה ובעצם דביעתו הייתה מונחת על שולחן קצין תגמולים, הוכר. הוכר באופן גורף, כי יש החלטת ממשלה שאומרת להכיר, אבל ככל שחלף הזמן ואנשים חלו, ורבים החולים שחלו מאז, אז בעצם קטיני התגמולים או הפרקליטים שלהם, או אינני יודעת מי נתן את ההחלטה, לא להכיר ולמה, הם כל הזמן טוענים בבתי המשפט בכל אופן, וגם בתקשורת, שיש לנו תנאים, והאדם הזה לא עומד בתנאים. וכשנכנסים לגופו של עניין ורואים מהם התנאים, אז מבינים שהתנאים האלה הולכים ומקסמים בהחלטה של מופז, ובהחלטת הממשלה בלי שום סיבה הגיונית, כיוון שהמים הם אותם מים מזוהמים, החומרים אותם חומרים, והמחלות אותן מחלות, שום דבר חדש לא קרה, בוודאי לא משהו טוב. הדבר היחיד שקרה מאז זה שרבו החולים. אז נשאלת השאלה, למה היה מקום להסיק מסקנות חדשות? למה היה מקום לתקן תקנות חדשות שמפלות את האנשים? אני אתן לך דוגמה נורא מקוממת. אם אדם חלה בסרטן ריאות בשנת 2005 הוכר בלי להוכיח קשר סיבתי. אבל אם הוא חלה בסרטן ריאות בשנת 2010, והוא היה חשוף אפילו יותר זמן. הוא היה בעצם שייט בשייטת 13 ונחשף שנים למים, כולל המילואים, כולל בשירות. הוא לא יוכר, למה? כי ועדה מסוימת שמשרד הביטחון מינה ב-2010, החליטה שסרטן ריאות נגרם מאישון. וקודם, הוא לא נגרם מאישון? מה, יש איזה שהן תיאוריות חדשות שאנחנו לא שמענו עליהן? ומי יודע להגיד כמה, מה גרם יותר? הקישון גרם ב-30% והסיגרות ב-50%? מה חדש, נשאלת השאלה? מדוע היה מקום להפלות לוחמים? זאת שאלה קשה. ובתי משפט, כשאני מגיעה, בתי משפט מקבלים את הטענות שלי. הם מקבלים, אבל אז מדינת ישראל מערערת. וככה הגענו לעליון. עכשיו, כשאני אומרת מקבלים, מדובר על 6 ו-7 ו-10 שנים. אנשים הולכים לעולמם. אני מייצגת ירושים. לא רק את האנשים שחלו והלכו לעולמם, אלא גם האישה הלכה לעולמה. תראה כמה זה עצוב. ואז אני בעצם מנהלת הליך משפטי עם ילדים, שאני לא מכירה, כי אני מכירה רק את האבא והאימא, וכבר אין את אותה מוטיבציה, כי הם נורא מיואשים, הם לא, הם, המדינה בגדה בהורים שלהם, כסף כבר לא יעשה את זה. אז אתה מבין לאיזה מצב הגענו?
זה נשמע מופרך לחלוטין, אבל אולי אני אנסה... אולי לשאול משהו, כי צריך לייצר כאן איזושהי שאלה, כי יש כאן את הצד שמנגד, את הצד של המדינה שמערערת באופן מאוד מאוד תמוע, כפי שאת מציגה את הדבר הזה. אבל אולי ככל שגוברת התחלואה, תחלואת הסרטן בישראל, ובכלל במערב, אומרת המדינה, אנחנו צריכים איזושהי הוכחה ברורה וודאית, שאכן מדובר, אנחנו לא עושים את זה מתוך איזשהו רצון להרע למישהו, אבל פשוט כדי שלא נפרוץ את כל הגדרות, אנחנו צריכים לשים איזושהי גדר. אז כאשר היה יום מסוים, תאריך מסוים, שבו השר בעבר מופז קבע את החלטתו, אז היה ברור מה קורה עד לאותה נקודה. אבל היום יש כל כך הרבה גורמים בעולם המתועס.
אני שמחה לשאלה הזאת, כן. ואני אענה לך כדי שבאמת יהיה שוויון, כדי שהאדם יבין שאני לא מנהלת משהו במלחמת חורמה בלי לפקוח את העיניים. לפני שאני עורך הדין, אני גם אזרחית. ולי חשוב לשמור על קופת המדינה בדיוק כמו פרקליט המדינה. אין לי שום עניין שיתנו לאנשים כסף סתם. לכן אני אומרת ממה נפשך, אם אתם חושבים שעודף התחלואה הוא עודף תחלואה שקורה בכל מקרה, אם הם חושבים שעודף התחלואה קיים גם במגזרים אחרים שהם לא קישון, לא לוחמים שהיו בקישון, כל מי שנחשף, אז ממה נפשך? בואו תעשו את המחקר, זה מה שטענתי בבגץ. הפוך, אם תצאו עם מסקנות מבגץ שאומרות, ראי גברתי היקרה, כל הטענות שלך לא קשורות לכלום, כי אנשים חלו בסרטן ריאות גם אם הם גרו בחיפה, לכן לא קשור לצלילות. ואנשים חלו בסרטן ראש בלי שום קשר, תראי עודף התחלואה באזרחים או בקבוצת ביקורת מקבילה, היא אותה הראות. אז אני ידע, וגם לוחם ידע בבית, שמדינת ישראל היא הגונה, ושהיא עושה דברים בסום שכל, ושהיא לא מרמה אותו, ושהיא לא מפלה אותו, ושבאמת הוא חסר מזל, כי הוא חלה בגלל גנטיקה, בגלל שהוא ישן, ואז אדם הולך לביתו רגוע, בלי תחושות קשות כנגד המדינה שלו שהפקירה אותו. אבל כשמדינת ישראל מקימה מנהלת בשנת 2003, שמזמנת את הלוחמים שנה אחר שנה למכבי ואחר כך למדיטון, ואומרת להם, תיבדקו כי אתם נמצאים בקבוצת סיכון, והם באים ונבדקים שנה אחר שנה כשזה עולה לי ולך כסף הבדיקות האלה. ובסופו שלום כשהוא חולה, היא אומרת לו, סליחה, זה לא אני. סליחה, למה הבאת אותי לבדיקות כל שנה? בשביל מה אתם מבזבזים כסף על מנהלת אם היא לא עושה שום דבר? וגם אם, ואיפה הנתונים? איפה הנתונים שנצברו במהלך 15 שנים? מדוע אף אחד לא מפלח את הנתונים? מדוע אף אחד לא מציג אותם למשרד הבריאות? מדוע אף אחד לא מציג אותם אלינו שאנחנו מבקשים? מדוע המומחים של משרד הביטחון שבאים לבית המשפט ורוצים להגיד שאין קשר, מדוע הנתונים האלה לא הונחו בפניהם?
להבנתך, אבל ישנה באיזושהי כספת, ישנו מסמך עם נתונים? או שגם זה לא בטוח?
אני רוצה להאמין שכן. אני פשוט חושבת שהנתונים האלה נמצאים איפשהו בדפי אקסל, אני לא כל כך יכולה להגיד, אבל אני יודעת שהם קיימים. אני רק יודעת שאף אחד לא רוצה לדון בהם. לא נוח לאף אחד לדון בהם.
כן, ואנחנו...
אני אומר בגילוי לב שבהליכים מסוימים אני קיבלתי חלק מהנתונים, אבל הם לא דומים לנתונים שלנו יש. זה פשוט נתונים שלא עולים בקנה אחד עם מה שלנו יש.
אז בעצם נפתח כאן ויכוח ויכוח גדול יותר. זאת אומרת, אחרי שתהיו נתונים, לכם יהיו נתונים, אז מי יכריע ביום שבו הדברים יהיו יותר שקופים?
אז לכן אנחנו נקטנו בשני הליכים מקבילים. אנחנו נוקטים בהליך משפטי, ואנחנו גם נוקטים בהליך ציבורי. אנחנו מגייסים כספים מהאזרחים כדי לערוך מחקר שהוא בעצם אובייקטיבי. אנחנו נזכור שירותים של דוקטורנטים שיעשו את המחקר. לנו אין שום חשש לגלות את האמת. אין לנו, אנחנו ממש לא חוששים. אם יגידו לנו, תקשיבו, עם מחלת סרטן נראות אין קשר, ומחלת סרטן אין קשר משמע אין נראות עודפת, ועם סרטן ראש בקרב דווקא יחידת אגד הצליחה, זה סתם מהנתונים שאני רואה, הכי פשוטים, מתוך 30 אנשים, 7 חולים בסרטן ראש, זה משהו שלא מתקבל על הדעת, אז יש שם משהו, ויש שם נראות עודפת, ורק מן הטעם הזה, כשלא יודעים מה מקור המחלה, אז דווקא כן צריך להכיר, אין לנו חשש לקבל מסקנות מאוד ספציפיות, אנחנו לא פוחדים מהאמת, בניגוד למדינת ישראל, אנחנו לא פוחדים. יותר מפחיד לנהל את ההליך הסרק האלה.
מה הצעדים המעשיים, ממש בימים הקרובים, איפה אתם נמצאים?
אנחנו ממתינים לתגובת פרקליטות המדינה לעתירה שהגשנו. עתירה, כפי שאמרתי, יש שם שני סעדים. אחד זה לגלות את הנתונים, שניים זה להורות למשרד הביטחון לעשות את המחקר בעצמו, במקום שאנחנו האזרחים נחטט את רגלנו, נאסוף כסף כדי לעשות את המחקר. והדבר השני זה בקשת רשות ערעור שמונחת בפני בית המשפט העליון על פסק דין שזכינו בשלום שהכיר בלוחם של אגד הצליחה, ומדינת ישראל ערערה למחוזי. המחוזי אמר בכל דרך אפשרית שזה לא לרוחו, אבל הוא ייקוב הדין את ההר, כיוון שבתי המשפט צריך להבין, ידיהן כבולות, מדוע? כיוון ששר הביטחון הכיר הכרה ערכית בניגוד לחוק, הוא אמר לא צריך להוכיח קשר סיבתי, ואז פרקליטות המדינה בעצם בחוכמה רבה, בוא נאמר, תיעלה את המסלול, אני לא אדבר יותר מדי דברים משפטיים, אבל תיעלה את המסלול חזרה לחוק. אז מה בית המשפט צריך לעשות? הרי הוא קבול לחוק, הוא לא מעל לחוק. ולכן בתי המשפט חוזרים ואומרים, חוזרים ושונים בכל דיון, זה לא לרוחנו, אנחנו קוראים למקבלי החלטות לבוא ולעשות חסד כפי שעשה מופז, אבל כשהם נדרשים לבוא ולדייק בדין, אז הם אומרים, טוב, אז אנחנו, אם יש החלטה חדשה מ-2010 שלא להכיר, אנחנו לא יכולים להורות לקצינת הגמולים להכיר. למרות שיש שופטים שהיו מקוריים ולא נציין שמות, ואמרו, לא, יש פה אפליה, ואנחנו לא ניתן לאפליה, זו להימשך. וכך הגענו לבית המשפט העליון. אז אם כך, שני הליכים עומדים בפני בית משפט עליון, הליך ציבורי שאוסף כספים לקמפיין, אנחנו לא נניח, משום שהלוחמים האלה כבר מבוגרים ומותשים ומאוכזבים שהמדינה בגדה בהם, ואנחנו רוצים לתת להם טיפת אמונה שהדברים יכולים להיות אחרת, בזכות אזרחים הגונים שתומכים, פותחים את הכיס ונרתמים.
לאיזה סכומים צריך להגיע כדי לייצר את המחקר?
אחרי בדיקות עם המומחים שלנו זה 375,000 שקלים, זה הסכום שאנחנו נקבנו בגיוס. כמובן שככל שיהיה יותר כסף אז נוכל לעשות גם מחקרים פרטניים של סוג סרטן מסוים. אבל זה חזון למועד, אנחנו עוד לא שם, אנחנו כרגע בחצי הדרך, יש לנו עוד חודש של גיוס, יש לנו המון תומכים, ארגון נכי צה"ל וארגונים רבים, חברות, אנשים לא מאמינים שזה זה המצב, פשוט זה כאילו שתטעו את זה מתחת לשטיח, זה נורא עצוב.
עורכת הדין דורית אלימלך, מי שמייצגת את הלוחמים, לוחמי צה"ל, שנתנו הכל למעננו בעצם, וחלו בקישון, בעתירות לבגץ, תודה רבה לך. כל טוב.
תודה, יום טוב, די.
בראשית השבוע שבה לישראל מארצות הברית משלחת מיוחדת של ערביי ישראל, מטעם ארגון מילואים ניקים בחזית. במהלך הביקור הזה קיימו חברי המשלחת סבב של הרצאות בקהילות יהודיות ונוצריות ובקולג'ים. ושם הם סיפרו על החיים במדינת ישראל כבני מיעוטים, וניסו להציג תמונה אחרת על החיים בישראל, להפריך את הטיעונים של ארגוני ה-BDS, גם ארגוני שמאל ישראלים, כמו בצלם ושוברים שתיקה, שעושים שם, כידוע, חריש הסברתי עמוק. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד מחברי המשלחת, יוסף חדד, ערבי נוצרי ישראלי, פעיל חברתי, במגזר הערבי בישראל, וגם נכה צהל. שלום לך.
שלום, שלום.
איך היה?
מדהים.
מדהים?
היה פשוט מדהים. היה פשוט מדהים משום שהמסע שלנו, שהתחלנו אותו לפני שבועיים והסתיים אתמול, אני חושב שעברנו באוניברסיטאות ובקולג'ים ובקהילות הנצוריות והיהודיות, ואין ספק, אין ספק, שאיך שנכנסנו לא כמו שאיך שיצאנו, שום שגם האנשים שהיו שם, שאם כבר תמכו בישראל, עכשיו תומכים עוד יותר בישראל, ועם כאלה שהיו סקפטיים, אז פתאום קיבלו תמונה אמיתית עם עובדות אמיתיות, אז אין ספק שהיה מדהים.
זה בכל זאת, אבל אתה יודע מה, בימים הראשונים, עוד לפני שהתחלתם, שהצלחתם לשכנע, איך מתקבלים שם? הפגנות, מחאות, באים, צועקים לך באמצע פאנל, איך זה עובד?
אני יכול להגיד לך שבאחת האוניברסיטאות שהגענו אליהן ביוסטון, אז על הפליירים שלנו כתבו שאנחנו רוצחים, ושישראל רוצחת ילדים ומפעילה משטר אפרטהייד במרקרים אדומים, וזה בסדר. המטרה, זה בדיוק, זה למה אנחנו שם. אנחנו שם כדי להראות שישראל היא לא אפרטהייד, וישראל לא רוצחת ילדים, וישראל זה בדיוק ההפך ממה שמציירים תנועות וארגונים כמו בצלם ושוברים שתיקה. ועל הדרך אנחנו גם שם כדי באמת להגיד את האמת. עכשיו שוב, חשוב להבין, אנחנו לא באים שם לצייר איזושהי תמונה או איזושהי אשליה שהכל יפה והכל מצוין במדינת ישראל. אנחנו באים פשוט אומרים את האמת, אומרים שיש מגרעות, שיש דברים לא טובים גם בחברה שלנו, אבל בין איך שמציירים אותנו, בין איך שארגונים קיצוניים כמו בצלם ושוברים שתיקה, ובין איך שה-BDS מצייר את מדינת ישראל, יש פער מאוד 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 גדול. בהתחלה אנשים לא ממש מעכלים, לאט 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 הם מתחילים להבין את המסר שלנו, והמסר שלנו יותר חזק, משום שמי שמדבר שם, אלו נוצרים ישראלים, בדואים, מוסלמים ודרוזים, זה מדהים, זה פשוט החברה הישראלית הערבית כולה, נפלא.
ואין ברמה של אלימות, של ניסיון לתקוף אתכם?
במשלחת האחרונה אני אישית לא, או אנחנו בעצם לא חווינו אלימות עד כדי אלימות פיזית, אבל אני יכול להגיד לך שמשלחות אחרות שחברי עמותת מילומניקים בחזית בהחלט חוו. המשטרה נמצאת בסביבה, וכמובן יש גם, אתה יודע, יש גם סרטונים ותמונות של המקרים האלו. תראה, המאפיין הכי גדול זה כשבעצם יש איזשהו ויכוח, ברגע שהם שואלים את השאלות ואנחנו מצליחים לענות על כל השאלות, וברגע שכבר אין להם עוד יותר שאלות, או שכשאנחנו מתחילים לשאול אותם שאלות ואין להם תשובות, אז הם עוברים לצעקות ואלימות. ואני חושב שזה הניצחון הכי גדול של אותם משלחות. ברגע שהם מגיעים לצעקות ואלימות ומפסיקים את הדיאלוג, אתה מבין שבעצם ניצחת אותם, כי אין להם כבר מה להגיד.
עכשיו, יש גם מעבר לצעקות ולכתוב במרקרים שישראל רוצחת וכל הדברים האלה, יש גם דיונים רציניים, אולי בקרב הקהילות היהודיות, דיונים באמת לעומק, אולי של אנשים שקראו על חוק הלאום ואומרים, תשמע, אתה כן. ערבי נוצרי, איך אתה יכול להסכים לחוק הלאום וההגדרה שלו את ישראל כמדינה יהודית וכזאת שלא, ממזערת את מעמד הערבית, איך אתה יכול לעשות? מישהו דן איתך ברמה הזאת?
בהחלט. קודם כל, אני יכול לספר לך שהיינו באוניברסיטת הרווארד. ובאוניברסיטת הרווארד גם הרצינו בפני מרצים וסטודנטים בתחום מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. והשאלות הקשות נשאלות לא רק בהרווארד, אלא בכל מקום. אבל אתה יודע, בהרווארד היה הריכוז הכי גדול של אותן שאלות קשות, וגם נגענו באותן שאלות קשות. וגם הייתה שאלה, וגם הייתה שאלה, בדיוק, וגם הייתה שאלה לגבי חוק הלאום. והתשובה שלי הייתה מאוד, מאוד ברורה ופשוטה. אני חושב שחוק הלאום מבחינתי, גם אני לא מסכים עם חוק הלאום על כל סעיפיו. ממה אני מדבר? והסברתי להם גם מה המניע שלי. אמרתי, חוק הלאום מבחינתי הוא חוק שבא לדבר על הרגש, על הרגש של העם היהודי, שתהיה לו מדינה יהודית, אבל אני תמיד מזכיר שמדינת ישראל היא גם מדינה דמוקרטית, יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית. אני מסביר גם שבתכלס, אם נסתכל על זה, החוק הלאום לא באמת שינה משהו. הרי בסופו של דבר, החיים כאן ממשיכים בדיוק באותה צורה בדיוק כמו שהיה לפני חוק הלאום. רק יש כמה סעיפים שאני היה לי קשה איתם. תראה, להוריד את מעמד השפה הערבית משפה רשמית לשפה בעלת מעמד מיוחד, זה היה איזושהי תקיעה של אצבע בעין. כי בסוף זה היה לי כלי שימושי בהסברה שלי כשהייתי בחול. אתה יודע, כשמישהו בא ואומר לי, שמע, ישראל מדינת אפרטהייד. אמרתי לו, חביבי, אתה לא מבין כלום. איך אתה יכול לטעון שישראל היא מדינת אפרטהייד, כשהשפה הרשמית בישראל היא גם עברית וגם ערבית? אז לצורך העניין, היום אני כבר לא יכול להגיד את זה. למרות שבפועל השפה הערבית לא באמת המעמד שלה השתנה, רק השם שלה. זה סתם, סתם משהו שיש לי איזושהי ביקורת כלפיו. והדבר הנוסף, והוא היותר קריטי, זה בעצם אותו סעיף חסר שמבחינתי בחוק הלאום, וזה הסעיף שמדבר קודם כל על אחי הדרוזים, שמגיע להם בהחלט עסקור כלשהו, ולראיה גם, אחרי שהחוק עבר, גם ראש הממשלה, גם שר החוץ, וגם שר החינוך, כולם אמרו שכן, יכול להיות שבנוסח הקיים יש איזושהי בעייתיות, הם בעצמם אמרו את זה. וזה באמת מה שאני אומר אל מול אותם קהל. ואני אומר, חברים, יש סעיף שבו צריך לדבר על אותם בני מיעוטים שרוצים להיות חלק ממדינת ישראל, שאין להם בעיה עם ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שוב, חשוב, מדינה יהודית ודמוקרטית. ואותם חבר'ה ואותם מגזרים ובני מיעוטים שרוצים להיות חלק ממדינת ישראל, הם צריכים לקבל אזכור גם בחוק הזה, בין אם זה בתוך הנוסח של החוק הקיים, או בין אם זה בחוק יסוד אחר. זה בדיוק התשובה שלי. מה שאנחנו בעצם מקבלים, התגובות שאני מקבל בגלל התשובה הזאת, באלף כל, הם מבינים שאני לא איזה אחד שבא לחרטט אותם ולהגיד להם, אוקיי, הכל טוב פה, ואני בא רק לצייר דברים טובים, אלא אני בא גם לבקר, אבל הביקורת שלי היא ביקורת נכונה, על מנת שנהפוך את החברה שלנו לחברה ישראלית טובה יותר, ועל מנת שאלו שרוצים להיות חלק ממדינת ישראל, ואלו שרוצים להיות חלק מהחברה הישראלית, ירגישו ככה שהם באמת חלק ממדינת ישראל, וחלק מכלל החברה הישראלית.
תאמר לי, אני שומע שבארץ אתה משלם מחיר. אתה לא יכול להסתובב בכל מקום בארץ, כי אתה כבר דמות מוכרת, יודעים, יוסף חדד, זה שמקדם את מדינת ישראל בעולם. איפה יותר קשה? בארץ או שם?
תשמע, אני רוצה להגיד לך שכל המטרה שלי היא בסוף קירוב לבבות. כל המטרה שלי, או החזון שלי, הוא שבסוף נהיה חברה אחת, שבה נוכל לחיות זה לצד זה. ואתה יודע, המכשולים והאתגרים בארץ ובחול די דומים, אבל בסוף כשאתה בא וכל האג'נדה שלך היא אג'נדה של לדבר בדיאלוג ולא בשיח אלים, וכל המטרה שלך היא באמת להפוך את אותנו לחברה יותר טובה. אני חושב שגם כשאני בא ומדבר משהו שהוא נגד הלך הרוח במגזר הערבי, לפחות מבחינת הקיצוניים במגזר הערבי, וגם מול אותם גורמים עוינים שיש בעולם אל מול מדינת ישראל, אני חושב שברגע שהם יושבים איתי ומדברים, ואנחנו לא הולכים לטונים אלימים, גם הם בעצמם מתחילים להבין שצריך להתרכך, וצריך להקשיב ולדעת. ואלו שלא, אין מה לעשות. אז אנחנו מסובבים את הגב, לא נותנים להם את הבמה, ועוצרים. אבל אני רוצה רק להסביר לך נקודה מאוד חשובה, ספציפית גם לגבי המגזר הערבי, אם כבר אנחנו פותחים את זה. אני מאמין שבתוך המגזר הערבי יש רוב שנקרא הרוב השפוי והשקט. וזה הבעיה שלו, שהוא רוב שפוי אבל שקט. ולכן, מה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו רואים במגזר הערבי, בתוך המגזר הערבי, אנחנו רואים את אותם קיצוניים, המיעוט הקיצוני, שברגע שהוא עושה את הרעש, זה נשמע כאילו הוא עושה רעש על מגזר שלם. בפועל הוא עושה רק רעש על הקיצוניים ועל המיעוט של הקיצוניים. המגזר השלם, השפוי והשקט, לא באמת מעניין אותו, וגם אפילו, אתה יודע, הוא כבר נמאס לו מזה. הוא פשוט שקט כי הוא מפוחד. אז אני וחבריי למשלחת, דרוזים, נוצרים ומוסלמים, נמאס להם לשבת בשקט. אז אנחנו מדברים. ואני יכול לספר לך ולהגיד לך שגם...
הרוב שקטים כי הם מפחדים. באיזה רמה? באיזה רמה מפחדים? יש איומים?
אני אסביר לך. בתחילת דרכי, כבר בתחילת דרכי, קיבלתי איזושהי הודעה שבחיים אני לא אשכח אותה. מישהו בא שלח לי הודעה ואמר לי, תשמע, אני לא מאחל לך שתמות מחר או היום, אני מקווה שזה יקרה אתמול. הודעות הסגנון הזה. מצד שני, וזה ממש חשוב, מצד שני קיבלתי הודעה מדהימה מבחור מאום אל-פחם, ערבי מוסלמי, שכתב לי בערבית, כן? הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה אומר את מה שאני רוצה לומר. אתה מעז, אני לא. אני איתך, יום יבוא, ואני גם אדבר. תמשיך ככה, תעזור לנו, לדבר ולא לפחד. אתה מבין ש... זה מדהים. זה מדהים, כי יש את הקול המפוחד הזה, אנחנו לא מפחדים. אנחנו נלך עם זה עד הסוף, כדי שכבר סוף סוף נחיה כאן יותר טוב. לי, הילדים שלי שיהיו לי בעזרת השם, לדורות הבאים, ובכלל לכל החברה הישראלית.
מה המשימה הבאה? לאן יוצאים בפעם הבאה?
קודם כל, אני אישית יוצא כבר בימים הקרובים לאירופה, דרך העמותה שאני מנהל, זה עמותת ביחד עריבים זה לזה. אני מנכ"ל העמותה. העמותה שלנו שמה למטרה לקרב את המגזר הערבי הישראלי אל החברה הישראלית. אנחנו בעצם מעודדים את כל נושא הגיוס לשירות הלאומי. המוטו שלנו הוא לשרת את המדינה ובו זמנית לשרת את הקהילה שלך. אני חושב שזה יכול להיות אדיר וזה יכול להיות המקפיצה לשילוב המגזר הערבי בתוך החברה הישראלית. משום שאנחנו מאמינים גם שבעתיד ככה נוכל לטפל בבעיות הבוערות, כגון האלימות נגד אנשים, הפשיעה, הנשק הלא חוקי, תאונות הדרכים והחינוך, מה שבעצם הרשימה המשותפת בכלל לא עושה. אנחנו לא גוף פוליטי, אנחנו לא תנועה פוליטית, אנחנו עמותה חברתית, אבל אין מנוס לגעת בדברים האלו, ואנחנו באמת באים ואומרים, הגיע הזמן לשים סוף לזה, הגיע הזמן שיתחילו לטפל בנו, ואם אתה חושב את זה בצורה הזאת, אז אנחנו עושים את זה בצורה הזאת. היציאה שלי לאירופה היא על מנת קודם כל להבהיר לחלק מהאנשים שם שהמגזר הערבי לא מטופל, והכי מצחיק שהוא לא מטופל לא בגלל מדינת ישראל, אלא בגלל ההנהגה הערבית שנמצאת בתוך המגזר הערבי. וכמובן שאנחנו בתור עמותת ביחד ערבים זה לזה, נעשה הכל על מנת להצליח סוף סוף לאחד את המגזר הערבי ולקרב אותו אל החברה הישראלית.
יפה, אז את הסחורה האידיאולוגית הזאת אתה תנסה למכור גם באירופה, שם זה נשמע אפילו עוד יותר מורכב מאשר ארצות הברית. יוסף חדד, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה, להתראות, ביי. שלום.
ביום חמישי הקרוב יקיים מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית שחזור לסיורו של בנימין זאב הרצל בארץ ישראל. בנקודות שונות שבהן ביקר הרצל יומחזו מפגשים שקיים, כל זה קורה במלאת 120 שנים לביקור הזה. אנחנו רוצים לשוחח לקראת האירוע עם מנהל מרכז הרצל, עודד פויר, שלום לך.
שלום לך, שמעון היקר, מה שלומך?
אני בסדר גמור, נשמע ככה מסקרן, סך הכל אירוע מלפני 120 שנה, ידוע על פגישה פה, פגישה שם, יש לנו מספיק חומר כדי לתאר בכמה נקודות עד כדי המחזה?
תראה, זה די מדהים שיש המון חומר, כמובן עדיין מחפשים ומחפשים, בכלל אותו האיש, יש הרבה מאוד חומר שעד לא נגלה, ומדובר על איש, כן, בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, שעשה המון דברים, וכל זה עשה בזמן מאוד מאוד קצר, בערך 9.5 שנים נטו של פעילות ציונית. אגב, אולי בסמליות, גם הסיור הזה היה משהו כמו 9.5 ימים של פעילות. יש הרבה מידע, גם ממי שהיה שם וגם ממי ששמע, ויש הרבה מה ללמוד, יש הרבה מה ללמוד, ולכן אנחנו עושים את השחזור. השחזור הזה בעצם הוא חלק, הוא אפילו השקה של הפעילות שאנחנו עושים לקראת השנה הזאת, של שנת ה-120, כי אנחנו מרגישים שיש פה איזושהי הזדמנות להעצים, לתת זרקור על הפעילות של הרצל. אנחנו חושבים שהסיור הזה הוא כמו מיקרוקוסמוס לפעילות של הרצל. לקחו בעצם את כל מה שייצג אותו, דחפו את זה בקפסולה של זמן, ואפשר לראות את זה כאן בסיור. וזה גם דרך המפגשים, שזה אולי הקטע המצולם, וזה הקטע לפעמים הפיקנטרי, אבל בעצם מה שהוא עבר, למה הוא הגיע, מה הוא עבר בסיור, מה יצא מהסיור, מה הוא חווה תוך כדי, איזה עליות ומורדות, איזה שינויים הוא עבר עם עצמו, גם בדרכו וגם כבן אדם אישי, בקשר שלו לארץ ישראל, זה פשוט מדהים וחייבים לדבר על זה.
אבל מי בכלל, מי אמור להשתתף? מי המסיירים ומי הממחיזים? ואיפה זה קורה? ומה יהיה בהמחזות האלה? בוא נפרק את זה אחד אחד. מי בעצם המסיירים?
אז בוא אני אתן לך באמת ממש בשני משפטים מה עשה פה הרצל בארץ. הרצל הגיע לכאן בשביל לפגוש את הקיסר. הוא בכלל הוא בא להכיר את ארץ ישראל, למרות זה הביקור היחיד שלו. הוא בא בשביל לפגוש את הקיסר הגרמני, וילהלם השני היה איש החזק בעולם, בשביל שהוא ישפיע על הקיסר, על סולטן הטורקי, שייתן לנו צ'ארטר, זאת אומרת זיכיון אל ארץ ישראל, להקים פה ישות משלנו. זו הייתה הסיבה. אז הוא הגיע לכאן, בשביל זה היה לו עוד פגישות מקדימות, בקושטה, שמה שהפך לאיסטנבול, של טורקיה, ואז הגיע לכאן לישראל, הוא הגיע ליפו, היום זה תל אביב יפו, כן, הגיע ליפו, משם הוא עבר למקווה ישראל בפעם הראשונה, עשה עוד ביקור במושבות, ראשון, עציון, הרחובות, למחרת חזר למקווה ישראל לפגישה עם הסולטן המצולמת, שזה בעצם פגישה על הדרך, לא פגישה אמיתית, אלא פגישה על הדרך, בשביל לעשות כאילו פרומו לפגישה הבאה. משם הם בעצם חזרו ליפו, התארגנו ועלו לירושלים. היו כמה ימים בירושלים. המטרה בירושלים זה להתארגן לפגישה עם הסולטן, עם הקיסר, עד שהם נפגשו בסוף. אבל מכיוון שחיכו כמה ימים, אז נפגשו את זה כמו כל תייר, לעשות טיולים. ואז הוא הכיר את ירושלים בצורה מאוד עמוקה ומאוד אישית, פורים את הכתבים שלו, ופגישה עם הסולטן, ואז הוא חזר לביתו. זה מה שבעצם גם אנחנו עושים בהמחזה. אנחנו מתחילים בתל אביב יפו, עושים איזשהו ביקור נחמד, כשאני אומר אנחנו, אז אני אומר כל הצוות של מרכז הרצל, מלווים באוטובוס מלא ברקדנים, רקדני הורה, ושחקנים שיחליפו דמויות. אגב, השחקנים שלנו זה אנשי תוכן, זה אנשים שבאמת למדו וחיים הרצל משהו כמונו, עם עוד אוטובוס של, אפילו שני אוטובוסים של חברי המועצה הציונית, ובעצם אנחנו, ועם הקהל הרחב שהתאגד, אנחנו מגיעים לרחוב הרצל.
מי זה הקהל הרחב הזה? אני קהל הרחב?
אתה מוזמן, עוד מעט אני אגיד לך, ואתה בטח שאתה תהיה קהל הרחב. אגב, קהל חתיך, כן, ללב את הרחב, אבל קהל איזה. אז אנחנו מגיעים לשם בשעה 9, לרשום בשעה 9 במפגש רחובות הרצל ורוטשילד. זה בעצם האירוע הראשון שלנו, תהלוכת ריקודים.
כמו שאומר מאיר אריאל, שאגב היו מתנגדים די גדולים בשעתם.
או יפה, הם היו בעצם באמת בהתנגדות רעיונית, אגב גם אישית, כי הרי כל דבר פה נוגע לקטע האישי. הרצל היה פגוע מאוד ממנו, רוטשילד בעצם התעלם מהפניות הראשונות של הרצל בראשית דרכו, ואנחנו מגיעים לשם, ואחרי 120 שנה, ועושים, אחרי שמספרים את הסיפור, גם עושים איזשהו פגישה מומחזת של הרצל ורוטשילד אחרי 120 שנה, ובעצם עושים שם סולחה היסטורית. כי בעצם אולי אז הם לא נפגשו, אבל היום הם נפגשים בהרצל פינת רוטשילד, והם נפגשים, ואנחנו עושים סולחה שבעצם כל אחד צדק בקצת וטעה בקצת, ובסופו של דבר היום, כשרואים מה היה מהחזון של שניהם, אפשר באמת להיות הרבה יותר מפויסים ולהיפגש. וזה כמובן עם ריקודים ונחמד, אנחנו נהיה שם משהו כמו שעה ורבע.
והצופים הם עוברי אורח, או שיש איזה אנשים מסוימים שהולכים איתכם?
אוקיי, אז אנחנו, אז יגיעו, כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים כבר צוות, מגיעים עוד מהמועצה הציונית, שולחים מאשקלון ומבת ים ומכל מיני מקומות שיגיעו לשם, אז אנשים שיצפו, וגם עוברי אורח, שאנחנו, המטרה היא בסופו של דבר להעלות מודעות, ומעלים מודעות דרך הציבור הרחב, שדרות רוטשילד זה מקום מאוד מרכזי בירושלים. אמנם יש שם היום הרבה זקנים שדומים להרצל, אבל הרצל היה רק אחד.
תפיסותיהם מעט שונות, אבל בזה לא ניכנס. אולי יפתיעו.
מי שהיה מדבר עם הרצל היום היה חושב שהוא גם איזשהו היטלר או משהו.
אתה יודע מה, ואתם תמשיכו ותעברו את התחנות, ובכל תחנה ותחנה תעשו איזושהי המחזה ספציפית, אבל מכיוון שהזכרת את ההיפסטרים ואת התל אביבים, ועד כמה הדמות שלו באמת מעניינת את הציבור, ואת הנוער, ואני רוצה דווקא להוציא אותך מתפקידך כמנהל המרכז, אל ימים שבהם אתה היית כאחד האדם, עד כמה זה מעניין, אתה עסוק בזה כל היום, בניירות ובמסמכים ובתמונות ובתיעוד, אבל עד כמה את האזרח הפשוט להערכתך דמותו מעניינת, עד כמה את הנוער היא מעניינת?
תראה, זו שאלה שאנחנו עוסקים בה, וזו שאלה מצוינת, וזה כולנו אחד האדם, אבל תראה, האדם הרגיל, אגב, כמו כל אחד מאיתנו, קם בבוקר ולא חושב על הסיור של הרצל, לא חושב על הרצל, לא חושב על תורתו של אחד העם, דיונים, אף אחד לא עושה דיונים פילוסופיים כל בוקר. השאלה אם בגדול, רוח הדברים עדיין נמצאת שם. אז יש כמה דברים לראות את זה. א', אנחנו רואים את זה, כי העובדה שהמוזיאון שלנו מלא, מרכז הרצל, בהר הרצל, מלא במבקרים, אנשים שמתעניינים, אם זה אנשים פרטיים, ואם זה קבוצות, מכל הגילאים ומכל המגזרים. אז אנחנו רואים אצלנו. מבחינת הרחוב, תראה, אם עדיין נפתחים בתי קפה שקוראים להם הרצל, אם יש כל מיני, הדמות של הרצל עולה בכל מיני מקומות כמשהו מייצג, סימן שהוא שם במודעות. המטרה שלנו זה להפוך את המודעות הזאת גם לתוכן. זה, התקופה שלנו, אני לא חושב שהיא תקופה...
אתה מזכיר את הבתי קפה האלה, אני כמעט ושואל אותך שאלה מתחום אחר לגמרי, האם יכול להיות שהזקן הפך אותו, את דמותו למתויגת, ולכן גם מובילה אותנו עד לבתי הקפה. כי לדוגמה את אחד העם, אף אחד לא זוכר איך הוא נראה, אפילו לא את ביאליק.
אתה צודק ב-100%, והרצל ידע את זה. הרצל אמנם, הוא היה נראה כמו שהוא היה נראה, ויש המון מחקרים על הדמות שלו כאייקון, איך זה תרם לעשייה שלו. אז כל מי שפגש אותו, לפני שהוא שמע על הרעיון הציוני, מספר דמות יפה, אם אפשר להגיד את זה ככה, מרשימה, עם עיניים עמוקות, עם זקן מרשים, עמידה ולבוש מרשימים, והרצל זה לא בא לו ככה סתם, הוא השקיע בזה, הוא השקיע באיך שהוא ייראה, יש ממש תיאורים, איזה צבע של כפפות הוא ילבש לכל מפגש, איזה חליפה ואיזה כובע מתאימה לסיטואציה. זאת אומרת, הוא התאים את זה וחשב על זה, ולא סתם הוא הפך לאייקון, הוא ידע שאם הציונות ייראה טוב, אם הוא כמנהיג ייראה כמנהיג, גם בעיני העם שלו וגם בעיני כל העמים שהוא עבד מולם, בשביל לקדם את 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 רעיון היהודים, אז זה יעבוד. אז לכן הוא לא סתם הפך לאייקון, התמונה שלו בכל מקום, כמעט כל תמונה היא מגולמת, זאת אומרת התמונות הייתה להם השפעה ואיך שהוא נראה, ולכן זה שזה נשאר עד עכשיו, זה אומר שהוא הצליח. אז עכשיו אנחנו אומרים, בואו ניקח את הדבר החיצוני לכאורה ונשים לזה תוכן. ואם היום יש הרבה מאוד שאלות על הזהות שלנו, אנחנו חושבים וגם רואים את זה, שדרך דמותו של הרצל, אנחנו רואים באמת זוויות שמתאימות ממש לכל אחד, מבחינת החזון, מבחינת המאמצים שלו, וגם מבחינת המסע האישי של בן אדם שחולם, וחולם בגדול, ולא מתייאש משום דבר. הוא הגיע לכאן עם אותה חליפה מפורסמת, אבל הוא הגיע כאן לחמסין של ארץ ישראל. הוא הגיע לכאן מלא רצונות לכבוש כל דבר, והוא נפל, הוא היה פה חולה מאוד. מתואר פה שוולפסון שהיה איתו כמעט בעצמו, לא יודע מה לעשות עם עצמו, כי הוא חשב שהולכים לבית את הרצל באותו ערב שבת. בקיצור, לקחת את הדמות הזאת ולהכניס בה את הנופך של התוכן, זה בהחלט אפשרי, אנחנו חושבים שיש לזה צמא. בדרך פעילויות שנראות שיווקיות עם שחקנים ועם סוסים, יש לנו גם מצעד סוסים, ואנחנו נגיע למקווה ישראל, ויש לנו טקס שהוא טקס רשמי, שנעשה שם כל שנה במקווה ישראל, ויבוא שם הקיסר על הסוס, כמובן קיסר מחופש, ונעשה את כל המחזות האלה, כן, בסופו של דבר, זה מעורר שיח, והשיח הזה חשוב לנו היום, לפחות כמו שהיה לפני 120 שנה,
אז תאמר לנו עודד שהדמות היא מעניינת, אנשים מגיעים, מבקרים מכל הגילאים, ויש לנו שיח מסביב למסרים שלה, ולרלוונטיות שלה, אבל מצד שני רוצה לשאול אותך איך אתם כמי שאמור לפאר את דמותו מתמודדים עם מה שנראה כמו ניסיון להציב סימן שאלה על הדמות. לייצר מה שנקרא בקיעים במיתוס, הוא היה נגד היהדות, המשפחה שלו מתבוללת, אפילו הצילום עם הקיסר זה פוטו מונטאז' של אותם ימים, והדביקו כדי, מתחילים לתאר את דמותו עם הרבה מאוד סימני שאלה, אתם מקבלים ומכילים את זה, או שאתם יוצאים למלחמת חורמה?
טוב, א', אנחנו פה לא, אנחנו לומדים את מורשתו של הרצל כעוגן להנחלת הציונות, זו עמקת הציונות בישראל, בשביל לקדם את כולנו. אנחנו לא עוסקים פה באיזשהו פולחן אישיות, וכמובן שאנחנו מתמודדים בדרך הכי נכונה, זאת אומרת, אם יש טענה, בוא נלמד אותה. אז עכשיו בוא נלמד את כל מה שנאמר. ואגב, הוא כמו כל מנהיג, יש מנהיג שלא לא היה ערעור על הלגיטימיות שלו, על התנועות שלו. אז כמו כל מנהיג, כמו כל אפילו, כמו כל סלב, אם אפשר להגיד, כל צעד שלו נמדד. עכשיו אנחנו מודדים את זה. בוא נמדד את הפוטומונטאז'. הפוטומונטאז' היה נכון, הצילום היה, המקרה היה, הצילום לא הצליח, עשו פוטומונטאז' כי הרצל ידע, שאם בסופו של דבר מה שישאר מהסיור הזה זה לא מילים, היו הרבה מילים, אבל תמונה שווה 1,000 מילים, ומה שכולם זוכרים זה תמונה של הרצל, לוחץ ידיים בקיסר. אז זה היה, וזה היה נכון, זה היה צעד אפילו גאוני. לגבי טענות אחרות, תראה, אנחנו הוצאנו פה חוברת שלמה, שמדברת על יהדותו של הרצל, וכל מי שלומד, אני חושב שמדבר אחרת. קשה להגיד על הרצל שהוא היה מנותק מהיהדות, שהוא אמר משפט אחד הראשונים שלו כשהוא נאם בקונגרסים, שהשיבה על הציונות היא דבר ראשון, שיבה על היהדות. זאת אומרת, אתה מגלה איפה סבא שלו היה בבית כנסת של...
ומה עושים עם הציונות דבר אין לה עם היהדות?
אוקיי, אז בוא נלמד ובוא נראה מה המעשים. אין לה עם היהדות במובן של ההפרדת, בוא נקרא לזה הפרדת דת ומדינה. הפרדת דת ומדינה זה אמירה לגיטימית, זה לא אמירה לא ציונית, אפשר להתווכח איתה. אבל בוא נראה מה הוא אמר אז. אגב, אני חושב שאם היום הוא היה מוציא מחדש את כתביו, יכול להיות שבכל מיני מקרים היום אומר, אוקיי, המציאות שלו היא קצת שונה מאז. אבל בסופו של דבר, אתה רואה את דרכו, אתה רואה את דמויותיו, קשה להגיד עליו, א', על אדם שחגג בר מצווה והיה לו שם עברי, ועזב בית ספר, כי הרגיש שם האווירה של אנטישמיות, ועזב, היה במעמד מאוד מכובד באגודת סטודנטים, ועזב אותם גם בגלל אנטישמיות, ואדם שהשקיע את כל חייו בשאלת היהודים, כמו שהוא קרא לה, אפילו בבעיית היהודים, להגיד עליו שהוא מתבולל ולא מחובר לעמו. זאת אומרת, יש פה עוד שהוא... אתה קשה, אתה לוקח את האמירות ביחד עם המציאות, קשה מאוד להגיד את זה. אבל עם כל זה, אני אומר, אדרבה ואדרבה, כל טענה ראויה שתלמד, ואנחנו מזמינים כל אחד עם כל טענה, מי הכי חמורה, מי הכי מבטא, מי הכי גבוהה ועד הכי נמוך, בוא נלמד, בוא נדון. כל עוד אנחנו מדברים על זה בצורה רלוונטית להיום, איפה זה שם אותנו היום, עם הציונות שלנו בשנת תשע"ט 2018. איך זה לוקח אותנו כחברה וכעם וכמדינה קדימה, כל הדיון הזה הוא חיובי ורצוי, גם אם הוא יהיה קשה, גם אם הוא יסדוק דברים במיתוס, זה לא, המיתוס אין לו, הוא אמור לשרת איזשהו משהו, הוא אמור לקדם איזשהו משהו, ולכן כל עוד אנחנו מביאים פה שיח, שהוא שיח בריא, אמיתי ומאחד, אני חושב שאנחנו מרוויחים פה, ולא מפחדים משום דבר, נהפוך הוא.
יפה, אז ממש לפני סיום, תן לנו רק את לוח הזמנים של תחילת האירוע, יום חמישי, הרצל רוטשילד.
אנחנו בתשע הרצל רוטשילד.
תשע.
אנחנו שם ממשיכים, יש שם טקס ב-11 במקווה ישראל, משם אנחנו ממשיכים לעוד אירועים, אבל בשביל הקהל הרחב, אנחנו נמצאים ב-3 אחר הצהריים, 15:00, בממילה, ושם גם יהיה שמח, הרבה מוזיקה, הרבה חיוכים, וכמובן הרצל.
יפה.
אז כולם מוזמנים, וכן, בוא נמשיך לדבר על זה, בוא נמשיך ללמוד את זה, אנחנו בטוחים שזה ייקח את כולנו למקום הרבה יותר טוב.
ואנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה במבצע הזה, ומבצעים אחרים נוספים. עודד פויר, מנהל מרכז הרצל, תודה רבה ויום טוב.
תודה לך, שימון קודטו.
שלום. עד כאן יומננו מעט ארוך מהרגיל, אנחנו נודה לאורחי היומן הזה, לשרה לשוויון חברתי, השרה גילה גמליאל, לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, לרב יונתן אדואר, לעורכת הדין דורית אלימלך, לעודד פויר, לעורכת הדין מיכל שחר, ליוסף חדד, לכם על ההזנה, סעו בחיילים טובים, בשורות טובות, להשתמע.